טוב, כל העליות שיש בעולמות ובספירות תהיות במשיכה שיש לאותן ספירות, לאותן עולמות, למדרגות העליונות. כלומר, יש נעימות מיוחדת שנוסכת כלפי מעלה, ומשם בעצם נובעות כל העליות למיניהן. אם לא היה נועם כזה, אם לא הייתה משיכה כזאת כלפי מעלה, לא היו עליות. כלומר, העליות נמצאות במשיכה מתמדת כלפי מעלה, בגלל שיש הרגשה פנימית שמשם נובע הנועם, השקט, הברכה, האיזון, ולכן יש מדרגת אינטואיטיבית כזאת של עלייה. וכל העולמות עולים בגלל אותה משיכה, בגלל אותו נועם. כך בעצם סיימנו את המאמר הקודם, ואנחנו עכשיו מתחילים את המאמר הבא, תמיד בתיקון כבד, בתיקוני הזוהר. אז בעזרת השם, השם ייחוד, קוצה ברכו ושכינתה ושכינתה, אנחנו ניגשים למאמר הבא. להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים בקיצור מה שכתב בעת חיים, שער כוחר. כי 50 שערי בינה הם סוד 5 חסדים, שכל אחד כלול מ10. כלומר, החסדים הנובעים, היוצאים מהבינה, הם 5 במספר. בדעת, שהוא החטע המחבר בין החוכמה לבין הבינה, יש צד ימין של חסדים וצד שמאל של גבורות. הצד הימני שבחסדים מוליד 5 חסדים במספר. אותם חסדים מתפסים בחסד גבורה תפארת, נצח והוד. ונודע שיש בכל ספירה 3 שלישים. זאת אומרת, הכל בנוי מג' פרקים. זה בניין עולמנו. המציאות של היוקר מופיעה ב3 פרקים. הזמן מחולק ל3, הנפש מחולקת ל3, וגם המקום נקרא נפילה. בעצם מדובר בעיגולים. העיגולים נמדדים על ידי נפילה. העיגול נמדד על ידי נפילה. בונים עיגול על ידי נפילה. זאת אומרת שעולמנו חייב לגלות את הערכים העליונים של המוחים וגדלות דרך מסולפים. לכן המסרחים בין העולם האינסופי לבין עולמנו תמיד מסולפים בכל תחום ותחום. למשל, עם ישראל מסולף, ככה נאמר בגמרא במסכת שבת דף ח', שבעצם אנחנו מסולפים, התורה שלנו מסולפת, וכל המנגנונים הם מסולפים. גם ירידתו של הקדוש ברוך הוא כביכול לעולמנו נעשית בצורה מסולפת, לכן יש לנו 3 רגלים. ולכן גם בספירות, כי זה הסורש לכל מה שיש בעולמנו, גם שם יש בכל ספירה וספירה 3 פרקים, 3 שליטים. והנה, שליש העליון של החסד, חסד לתפארת, עולה להגדיל את הכתר שלו. כלומר, החלק העליון שבתפארת מתרומם, כי הוא החלק הקשור למעלה. אז הוא שואף לעלות תמיד כלפי מעלה. אתם זוכרים שיש לנו גם למלאכים שתי מדרגות עליונות, שתי מדרגות תחתונות ושתי מדרגות אמצעיות, הנקראות כנפיים. בשתיים, כן, הוא עולה למעלה, אבל הוא מכסה את פניו, בשתיים הוא מכסה את רגליו, ובשתיים הוא עופר. אותו דבר כאן, בתפארת, יש לנו את השליש העליון, שעולה ומגדיל את הכתר של עצמו. זאת אומרת, מחזק את המנגנון הפנימי שלו, הרצוני שלו, אם הייתי מתרגם את זה לעולם החסידות. ועל ידי זה יורד תפארת של אימה להעשות כתר לזעיר אנפין. זאת אומרת שהמדרגה התחתונה של האימא שלו, של התפארת, מתחברת עם החלק העליון שלו, עצמו, שהוא הילד, תפארת. ולכן היא נותנת לו כוחות שלא היו לו מעצמו. הוא נזון מזה, ולכן הן מתחברות. כל החבירות האלה, חלק התחתון של אימא והחלק העליון שלו. כי אימא נכנסת, כן, לתוכו, כמוכין, הוא מלביא, שהוא חיצוני, ביחס אליה. ולפי שזה הכתר, בא רק אחר שנצלמו כל חמישה, כן, חמש בחינות של חסדים, להתפשט בזהירנטים, לכן הוא נקרא שר החמישים של הבינה. במילים אחרות, מתי מגיע החלק הזה, הכתר מסלים בעצם את זהירנטים, רק שכל החסדים שהם במספר חמישה כבר נכנסו בו. ואמרנו שיש בו חמישה חסדים, אז כל אחד כלול מ-10 ו-50, כשהכתר מתגלה אחרי שנשלמו כל החסדים האלה להיכנס בו, אז בעצם זה נקרא שער החמישים, שהוא כולל את הכל, הוא לא עוד שער על 49, כן? הוא בעצם סוד הכלל, הכללות הכוללת, האחדות הכוללת. הוא לא עוד מדרגה אחת, הוא לא אחד חלקי 50, הוא 50 חלקי 50, הוא הכל, הוא אחד. ועל זה נאמר בתיקונים, כתר עליון דאי הוא שלימוד 50 שערי בינה. אז הכתר העליון הזה של עצמו, כן? לא הכתר הכולל. גם לתפארת יש כתר, שזה החלק התחתון של אימא. נכון? התפארת של אימא יורדת ומתלבשת בכתר של עצמו, של זהירנטים. וזה שער 50 נקרא כתר. אז זהו מסלים, הוא השלמות של כל התפארת. פירושו זה הכתר בזהירנטים, שקיבל מאימא, הוא השלמות של 50 שערי בינה. אז למה קוראים לזה שערים 50 שערי בינה? הרי זה יורד מהבינה, בגלל זה קוראים לזה ככה. כי זה יורד מאימא. וכיוון שזה מתגלה בו, בתוך ה-50 ספירות של 5 חסדים שדיברנו עליהם, לכן הוא כולל את כולם וזן בעצם את כל המדרגות הללו, נותן להם רצון חדש. אמרנו קודם שכתר פירושו רצון, בתרגום לעולם החסידות, כשאנחנו מקבלים מדרגה של כתר, לא חשוב באיזו מדרגה אנחנו מדברים, אנחנו מקבלים רצון חדש, או רצון מתחדש. כשפתאום אתם רוצים משהו בחזרה, משהו שהפסקתם לרצות, דעו לכם שבאותו רגע אתם מקבלים כתר. לכן מתחדש הרצון אצלכם, לא חשוב לאיזו בחינה, לאיזה תחום. וזה מה שקורה כאן, מתחדש כתר, מתחדש הרצון לעלות יותר ויותר, כדי להתרחב, כדי לגלות יותר אורות עליונים בעולם הזה. וזה שאמר עכשיו בזוהר עצמו, סיימנו את ההקדמה, כתר עליון דאי הוא שלימוד ב-50 שערי בינה. כתר עליון שזהירנטים הוא שלמות של ה-50 שערי בינה שבזהירנטים. כלומר, איפה נמצאים 50 שערי הבינה? לא בבינה, בזהירנטים. בסדר? היא עצמה, הבינה זה כבר עולם גבוה יותר, משוכלל יותר, פשוט יותר. גם אם יש סתירה בין מה שאמרתי עכשיו.
כן, פשוט
כי הפשטות הגדולה ביותר זה הדבר הקשה ביותר להשגה. לכן מבחינתנו זה מאוד משוכלל. מבחינתנו אנחנו רואים את זה כחושך. יוצר אור הוא בורא, בריאה, חושך. אנחנו לא מבינים בכלל.
מופשט.
זה מופשט. זה כל כך פשוט שמבחינתנו זה בלתי נגיש. האמת שזה אור גדול, זה לא חושך. גם במכת חושך במצרים יורד אור מאותה מדרגה, והוא כלפי מטה מתגלה כחושך. אבל מי שמסוגל להכיל את האור הזה נקרא בני ישראל, ולכל בני ישראל היה אור. למה? כי זה אור שרק מי שיש לו את הכלים להשיג אותו משיג את האור הזה. מי שאין לו את הכלים מתעבר מאותו אור. ודאי הוא דלה התייהיב למשה, וזה השר החמיצים שהוא הכתר, לא ניתן למשה רבנו. כלומר, אפילו משה רבנו לא קיבל את שר החמיצים שער הבינה. כי הוא לא זכה אלא ל-49, לממצאת שערי בינה. כמובן במסכת ראש השנה, דף כ"א עמוד ב'. כלומר, אפילו משה רבנו, שהוא בעצם במדרגת משיח, לפחות בתקופה שלו, וגם במשיח שעתיד להתגלות בימינו, המדרגה היא משה בתוספת מדרגה חדשה. אז אפילו משה רבנו שהגיע למקסימום שבן אדם, שבן אנוש יכול להשיג, אז כדי כך שראשו היה נוגע בתקרת המשכן, שהרי משה רבנו 10 רמות גובה. זאת אומרת שגם המשכן 10 רמות גובה. אז משה שהוא הולך בתוך המשכן, שבמדבר הוא נוגע בתקרה. מה זה אומר? כן, זה רק המחשה לומר שמשה הגיע למקסימום האפשרי בעולמנו, כבן אדם. אז זה נקרא 49 מדרגות. שער החמיצים כבר שייך לעולם הבא, לעולם שמעבר למדרגות של עולמנו. אז כמובן שמשה נגע במדרגות האלה, אבל לא השיג אותה מדרגה. יש הבדל בין השגה לבין הכרה של הדבר. כן, אז משה נמצא כמובן, נגע בנקודה הזאת, אבל לא השיג אותה בלשון השגה, זאת אומרת, מדרגה של הסנמה של כל הרעיון. ועלי תמר, על הכתר הזה נאמר, נתיב לא ידעו על. זאת אומרת שאפילו מדרגה עליונה, שגם מלאכי מעלה הנמצלים לעופות, כן, השמיים, עייף, אינם יכולים להשיגו. כלומר, לא רק משה רבנו, גם המלאכים אינם משיגים שם. ועלה אמרו זיכרונם לברכה, במסכת חגיגה דף י"ג עמוד א', במופלא ממך אל תדרוס, ובמחוסה ממך אל תחקור. כלומר, על המדרגה הזאת יש איסור מוחלט לגשת, אל המדרגה הזאת. בגיל זה יהיו מקור דלת לסוף. לפי שהכתר הוא מקור של כל האורות, של כל ההשפעות שאין לו סוף. כלומר, מבחינתנו זה האין סוף. ואדם שהוא קרוץ מחומר לא יכול לגעת בנקודה האינסופית הזאת. לפי שהאין סוף ברוך הוא מתלבש בו. כיוון שהכתר הוא אין סוף, שמתלבש בתוך אותה מדרגה, בצורה מאוד מאוד רחבה, שאפילו המדרגה עצמה לא מכילה את הכל. אז כמובן שמי שאמור להשיג רק נוגע ולא נוגע. כן.
זה לא תורה, קיבלנו בשער החמיצים?
לא קיבלנו תורה, קיבלנו תורה משער החמיצים, אבל לא את תורת החמיצים. תורת החמיצים הזאת, שאני מדבר עליה עכשיו, היא תורה שניתן להשיג אותה בעזרת השם רק לעתיד לבוא, והיא גילוי תורה בעתיק. עדיין לא גילינו את התורה הזאת, זה חלק גנוז ביותר בתורה, שזה בעצם החסד הגדול של כל העולמות, זה בניין שאי אפשר להשיג עד ביאת המשיח. אז אנחנו מתחדלים כמה שיותר לגעת, בלי לגעת ממש, אבל הדבר הזה יופיע לעתיד לבוא, תורה בעתיקה שתימאה. ובמקורה דלת לסוף, מן יכיל להשגה ולהשכחה. ובמקום שאין לו סוף, מי יכול להשיג ולמצוא אותו? אי אפשר. זה סופר את המציאות של הסוף, של המציאות הקיימת, של כל מה שאנחנו מכירים בתורה של היום. כי הוא תמיד ונעלם שאין להשיג בו כלל. אז בשביל מה קיימת אותה מדרגה, אם אפשר להשיג אותה? היא שולחת קרניה, היא מחיה. אתה לא צריך להשיג מדרגה כדי לחיות ממנה. הרי בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם שואבים מאור אינסוף. הרי אסור לנו לכוון בשום מדרגה בלי לכוון על אור אינסוף המתגלה בתוכה. גם מי שמתפלל עם כוונות, גם מי שעושה כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לעולם לא מתכוונים למימד המתווך, חז ושלום, אליו ולא אל מידותיו. אסור לנו להתפלל למידות, אסור לנו לכוון, למשל בשם הוויה, בצורה כזאת או אחרת, במיקום כזה או אחר, בלי לכוון שהאור האין סוף יתלבש בתוכו, זה עבודה זרה. אז גם מי שעושה כוונות, אסור לראות שמות, אסור לחשוב על שמות, ולחשוב שהשם הזה, כן הוא הפועל עכשיו. השם פועל בגלל שאין סוף מתלבש בתוכו. אז כיוון שאין לנו אפשרות לגשת לאין סוף, אז אנחנו ניגשים ללבוש. אבל לא להתבלבל ולהתפלל על הלבוש עצמו. זה עבודה זרה. אנחנו תמיד מתפללים רק לאין סוף ברוך הוא. ולא לשום מידה אחרת. אז אנחנו רואים את הלבוש שעכשיו מופיע לפנינו, הכוונה הספציפית לפי צורך הדברים.
אבל
לכל
זה,
אתה
מתפלל לאין סוף,
יש פרדוקס בזה, אין
לנו
הסתה. יפה, אבל לשם אנחנו מתפללים, כי משם אנחנו חיים. אנחנו חיים רק מאין סוף, ברוך הוא. אז כיוון שאתה לא יכול להתפלל אליו ישירות, אבל אתה מכוון אליו ורואה את הלבוש שעכשיו מופיע לפניך, תמיד אין סוף בתוכו. אסור להתפלל למידה עצמה. זה ממש חז ושלום דבר מסוכן מאוד שמובא בכל הכוונות לכל המכוונים, זה הבסיס שבלעדיו אי אפשר בכלל להתחיל ללמוד סידור, כלומר ללמוד כוונות. קבלה מעשית זה הרבה יותר נמוך. קבלה מעשית זה קבלה שמתלבשת כבר במדרגות תחתונות בנסחות ויסוד מלכות, נעים, ומשם בעצם לוקחים את המדרגות העליונות ועושים איתן דברים. זה לא משנה שום דבר, זה תמיד אור אין סוף ברוך הוא שמתלבש בתוך אותן מדרגות, ומשם יש אפשרות לשנות דברים במציאות תחתונה. בעצם שום דבר לא גמור, שום דבר לא עשוי, שום דבר לא חתום. הכל אפשר לשנות. אנחנו בעולם של תמורות, אנחנו בעולם של שינויים. בעולמות העליונים אין שינוי. אני אשם לא שניתי, אבל בעולמנו, עולמנו נמצא תחת השליטה של השינויים. שנה, שנה מלשון שינוי. יד הנשא. זה אותו דבר, פרשת השבוע. בוודאי, שיניים משנים. כן, משנות את כל האכילה, את כל האוכל, ועופות להיות לאנרגיה. כן, על האישה, לכן חשוב מאוד ללעות ולכוון בלמד בית שיניים שבאות מלמד בית נתיבות חוכמה. יש קשר בין החוכמה לבין הלב גם, למד בית לב והשיניים. אז מי שלא יודע ללעות, חז ושלום הלב שלו נזוק. גם אם לא נשאר לכם 32 שנה, יש מקום. שם סבא, מהנשמות שבאו מגן עדן, נשמע ולגלות סודות התורה לרבי שמעון. כן, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, מגלה להם כאן מדרגות שבאות מאותן נשמות שיורדות ומוסיפות אור בעולמנו. כלומר, יש כאן שימוש במדרגות שאינן מלובשות בגוף, בפני, מהעולם הזה. פירושו של דבר, רבי שמעון בר יוחאי משתמש במרכאות בכוחות שהן כבר מחוץ לגוף. כי כוחות כאלה יכולים לגלות דברים שאדם שנמצא עדיין בתוך מעטפת גופנית אינו כבר יכול לקבל. לכן מאותה מדרגה באות נשמות ועוזרות, מוסיפות אור לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו גם כן נהנים מאותם גילויים. ושאל, ושאל מרבי שמעון, אותה נשמה של סבת הגישה, מדרגה מאוד עליונה, שואלת את רבי שמעון שאלה. ועמי התקשר הנצח עם חסד. למה מתקשר הנצח עם החסד? כלומר, זו שאלה רטורית. כלומר, הוא שואל ועונה. למה הנצח מתקשר עם חסד? אז נכון שאנחנו יודעים שנצח זה בצד ימין, וחסד זה בצד ימין. אבל מה יש לו לנצח להתקשר עם החסד? הרי נצח זו מדרגה כבר תחתונה, שקרובה כבר לגילוי. חסד זה עדיין עליון. רק להמחיא שהשינוי בין ספירה לספירה זה כמו שינוי בין בן אדם לכלב. אז תשאלו, זה כאילו איך הכלב נמשך לבעלים שלו. כלב לא חושב כמו בן אדם. זה רחוק, נכון? זה עולמות ממש ברמות שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר. אותו מרחק יש בין ספירה לספירה. פה יש לנו אפילו יותר מזה, כי אמנם זה באותו קו, אבל יש יותר מרחק. אז בכלל, איך הנצח יכול בכלל להתקשר איכשהו למדרגה שמעליו, בצד ימין? שמה דהו קימה? כמו שפירשת למעלה, מן הפסוק נעימות בימינך הנצח. אז מה שאמרתי לכם בתחילת השיעור, מופיע כאן. נעימות. כלומר, יש נועם עליון, יש נעים, יש מדרגה שנעימה, שמושכת את המדרגה התחתונה. כלומר, המדרגות התחתונות אינן נמשכות אל המדרגות העליונות, אלא בגלל שהן, אותן מדרגות תחתונות, מרגישות משיכה ממדרגה שהיא של נועם. וכן, למה נתקשר הוד עם גבורה אותו דבר בצד שמאל? איך ההוד נתקשר בכלל לגבורה שהיא למעלה? רוצה לומר, הלא נצח והוד הם שרי פלגי גופה, זה כבר מחוץ. החלקים של נצח והוד הם נקראים בתורת הסוד לדר מגופה, מחוץ לגוף. אז איך יכולה המדרגה שהיא מחוץ לגוף להתקשר למדרגה שהיא בתוך? כאן לא מדובר על בפנים בגוף ובחוץ, מדובר על פנימיות וחיצוניות. אני מעשים את השאלה ושואל איך החיצוניות של העולמות יכולה להתקשר לפנימיות של העולמות. מה מושך אותנו לעולם של פנימיות? אנחנו, כשאנחנו נמצאים בעולם חיצוני, איך אנחנו נמצאים לזה? מה מושך אותנו שם?
למה?
אם כן, יותר היה ראוי שתקשרו נצח ועוד זה עם זה. כלומר, יש מדרגות שהן שתי מדרגות חיצוניות, אז תתחבר מהשתי המדרגות הללו, הן כבר בחוץ. קל יותר לדבר איתך כשאתה בגובה שלי, מאשר להימשך למדרגות בלתי נודעות, כאילו איפה זה ואיפה אנחנו. ועל ידי זה יתקלם גוף של זהירנטים. אז עדיף להשוות מדרגות שאפשר להשוות ביניהן, שתתחברנה ביניהן. ומה הקשר למדרגות פנימיות בכלל? משיעלה הנצח וילביש את החסד, ויעלה ההוד וילביש את הגבורה. כי להלביש זה לא סתם ללכת לבדוק מה קורה שם, זה להיות לבוש, כלומר גילוי של אותה מדרגה. אז זה כבר דבר חדש, אני כאילו מבקש להיות הכלי למדרגה פנימית כל כך. איך אני בכלל מסוגל להיות כלי לדבר הזה? איך דבר כל כך חיצוני יכול להיות כלי למנגנון כל כך פנימי? הרי כדי להיות כלי צריך להסוות את צורתו. אז האם הנצח יש לו משהו מן המשותף עם החסד שמעליו? אם לא, זה לא היה אפשרי. אני רואה שכן, אבל אני שואל, איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר להגיע לזה בכלל? איך עם ישראל, כאן למטה, יכול להיות לבוש לאין סוף ברוך הוא? איך? בלי להישרף, בלי למות. אז השאלות הן שאלות ממש חזקות.
אני מנסה את זה כמו איך הגוף יכול להיות בגובה של הנשמה.
נכון, לכן אנחנו כל הזמן מתפללים ואומרים הוא מפליל לעשות. זה לא פשוט בכלל. האם אתה בגובה נשמתך, או שאתה חי נמוך מאותו גובה. כלומר, האם הנשמה שלך, אתה מכריח אותה לרדת למדרגה של גוף שלא רוצה לעלות, או שהגוף שלך חי במדרגה של נשמתך, ואז הגוף שלך עולה. לא, מי עובד את מי? האם הקדוש ברוך הוא עובד אותך, או אתה עובד אותו? נכון, בוודאי שיש תשובה.
זה כאילו לעשות את המקור ולחזור ולהיות
התפקות הנגיד. אז אני נתתי את התשובה, אבל פה הזוהר בעצם שואל שאלה ועוצר לך. בסדר?
למה לא
כי אנחנו יותר קרובים לעולמנו. נכון, אבל זה מספיק לנו. כי בעצם הנצח והעוד זה כבר עולמנו. אנחנו כאן ברגליים, בעמודים, שמחזיקים את כל הבניין. אז מה שאמרת זה אותו דבר הכפוף. אם זה קורה בעולם הנמוך, בוודאי שזה קורה יותר עליון. אולי הפוך לא היה קורה. הוא לא הולך לספירות אל החוכמה. הוא לא יכול. נכון. נכון, בסדר, אבל החסד עצמו שהנצח עולה אליו, החסד עצמו הוא זה שעולה לחוכמה. אז אותו דבר, הוא יכול היה לקחת את החסד ואת הגבורה ולהגיד איך חסד וגבורה. לא, למה הם נמצחים למעלה. אבל זה היה בעצם מדרגה אמצעית שם באמת. פה הוא לקח את הכתבות, לקח את הסוף. איך עולמנו, אני מרחיב את השאלה, עולמנו זה נצח עוד יסוד ומלכות. איך עולמנו החיצוני נמצח לפנימי? חסד זה לא חיצוני, חסד זה עדיין פנימי. הנצח הוא כבר חיצוני, כלומר השאלה היא הרבה יותר חזקה. איך הנצח ועוד הן מדרגות חיצוניות, עוד מעט נפגוש את זה בחנוכה. כן? תבורים בחנוכה, נצח ועוד. איך מדרגות כל כך חיצוניות בעולמנו יכולות להיות קשורות למדרגות של כתר, של בינה. כן? בני בינה ימי שמונה. איך? הרי זה פה, זה בנצח. מה אתה עושה בבינה? איך הגעת למדרגות הפנימיות כל כך בעולם חיצוני? אז זה בעצם שאלה מאוד כללית. שכאן הוא שואל בצורה ספציפית על כאילו שירה של נצח ועוד. כן. הנועם זה למעלה, תמיד.
למה אמרנו עכשיו שנועם זה כאילו נצח עוד יסוד מלכות? נעים זה לא למטה?
לא. הנועם הוא תמיד עליון.
יש נועם ונוחת.
כן.
נוחת נעים.
נעים, לא נעים. כן, אני צרפתית לא מדבר. אני יודע שבצרפתית קשה עם העין, עם ההי, עם האלה, אז אני מדגיש. נעים ולא נעים. כן. למטה אנחנו ב...
נעים ולא נעים.
נהי, בכי תמרורים, ולא נעים. כן. כן, נכון, זה עולם חיצוני. אז יש לנו נעימות... נעימות בימינך נצח. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם הנצח והאות הן מדרגות חיצוניות לבר מגופה, כמו רגליים שמחוץ לגוף, שמעמידות את הגוף, נמשכות למדרגות פנימיות ביותר ומעמידות אותן על הקרקע. להבין בעזרת השם את תשובת הסבא, כי הוא בעצם שאל וענה. נקדים בקיצור מה שמבואר בעת חיים, כי כשבאים המוחים בגדלות, בזוירנטים, מלובשים, הלבוש שלהם זה נצח עוד יסוד באימה, כל דבר, כל המוחים בגדלות, מאיפה באים המוחים? וחוכמה ובינה, נכון? זה המוחים. עכשיו, איך הם יורדים לזוירנטים? איך הם מתלבשים לזוירנטים אותם מוחים? הם חייבים להתלבש במדרגה תחתונה של עצמם. העליון לא נכנס לתחתון, נכון? יפה. אז כל מדרגה שהיא רוצה להיכנס למדרגה שמתחתיה, היא מתלבשת בחלקים התחתונים שלה, כי החלקים התחתונים שלה, החיצוניות של העליון, מסתווה איכשהו לפנימיות של התחתון. בסדר? כלומר, התקרה, למעלה מישהו הולך. ואצלי זה תקרה, אצלו זה רצפה. אז הרצפה של העליון הופכת להיות התקרה של התחתון. אז עולים שני פרקים העליונים בחדת לחבד. אז הנה, ככה זה עובד. החלקים העליונים, אמרנו שיש שלושה פרקים בכל ספירה, תקחו את הפרק העליון של חסד, תקחו את הפרק העליון של גבורה, ותקחו את הפרק העליון של תפארת. המדע תביא לורדים, אני אקנה לך ואנחנו נשמור אותם פה ואתה תשמור אותם. המשכיות, כי אפשר פעם כן, פעם לא. אז החלקים העליונים של חסד, גבורה ותפארת עולים לחבד, לחוכמה, לבינה ולדעת. כלומר, בשביל מה יש לנו שלושה פרקים? כדי שכל פרק ישחק את המשחק של עצמו. החלק העליון, הפרק העליון, מה הפונקציה שלו? להתחבר לחלקים העליונים.
לתחתונים של העליונים.
אבל יש לו את האפשרות הזאת. הפרק התחתון של אותה ספירה לא יכול לעשות את זה. ולכן החלקים העליונים, השליש העליון של חסד, שליש העליון של גבורה ושליש העליון של תפארת, מתקשרים לחוכמה, בינה ודעת. הוא מצטרף עמהם פרקים העליונים של הנהי דאימה. אותו דבר, הנהי דאימה, חלק התחתון עכשיו של העליון, מתחבר לחלק העליון של התחתון. בסדר? ואז נשלמים הכלים של חבד וזירנטין בשלושה פרקים. אז בעצם מה קורה עכשיו לחלק התחתון? יש לו מוחים. ממה הם המוחים? ממקומה שהוא יכול להשיג אותה, שלא תשרוף אותו. כלומר, מהחלק החיצוני של העליונים. מהלבוש של העליונים. וכן עולים פרקים העליונים בנהי וזירנטין, אותו דבר, נצח, הוד, יסוד וזירנטין. עכשיו, גם הם עולים ומתחפרים לפרקים התחתונים של חסד, גבורה ותפארת וזירנטין. ומצטרף עמהם פרקים האמצעים בנהי ואימא. הבנתם? אז אצל אימא אותו דבר שלושה פרקים, הפרקים התחתונים מתחברים לאלה, הפרקים האמצעיים מתחברים לעכשיו מה שבנינו, ואחרי זה שלושה פרקים עליונים. ואז נשלמים הכלים של חסד, גבורה, תפארת וזירנטין בשלושה פרקים, ונשארו שני פרקים תחתונים של נצח, הוד, יסוד וזירנטין, ומצטרף עמהם פרקים התחתונים בנהי ואימא. ואז נשלמים הכלים של נהי וזירנטין בשלושה פרקים. במילים אחרות, הכלים מסתווים לאורות שמעליהם. אם אין השוואת הצורה, אם אני לא בנוי לקבל את המדרגה הספציפית, אז במקום שזה הדבר הזה ימלא אותי, זה פשוט מחלה את המדרגה התחתונה חזרת עליו. לכן הדבר החשוב מאוד בעולמנו, כן, אני מוריד את הדבר ממש למדרגה התחתונה ביותר, זה תיקון המידות. מי שאין לו מידות מתוקנות ורוצה לקבל אורות, האורות האלה פשוט ישרפו אותו. אז לא מחפשים אורות בעולמנו. תשנה את הכלים שלך, תעשה אותם חזקים יותר, תבנה אותם, תתקן את המידות שלך ואל תבעד לאורות. האורות המקבילים כבר יתגלו באותו מקום. אתה רק צריך לעבוד על הכלים שלך. תשנה את מידותיך למידות טובות, תחזק את הכלים שלך, ואז יהיה לך אור יותר גדול. וזה שהשיב הסבא ואמר, אלא בדין לדרועה ימינה, סבא זוהר מסביר מה אותה נשמה מגן עדן באה לגלות לרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. אלא בדין דברועה ימינה לה יתבר אלא תלת פרקים, וכן ביצם עלה. לפי שזרוע ימין אין בו אלא שלושה פרקים, באותו דבר זרוע שמאל יש להם שלושה פרקים, שמכל אחד מהם עולים שני הפרקים העליונים, כן? להגדיל את החוכמה ואת הבינה וזירנטים. כלומר, שני הפרקים העליונים נשאר רק פרק אחר כך, שני הפרקים העליונים עולים כדי להגדיל את כל המוח שהתחתון עכשיו הולך לקבל. ובדין די קשר סוקה בימינה, בהתבט לסירקין, ובשביל זה מתקשר סוק הימין, שזה הנסח, שזה הרנתי, שיש בו שלושה פרקים, עם ברועה ימינה, עם זרוע ימין שבחסד זה הרנתי. ונשאר בו רק פרק תחתון, שהוא לא עלה. נכון? למה הוא לא עלה איתם? יפה, כי המגמה היא לא לעלות. היא להשאיר כאן רצים, הוא להשאיר כאן זיכרון, כדי לדעת שבעצם מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בו, המגמה היא ירידה ולא עלייה. או ליתר דיוק, עלייה לצורך ירידה. בסדר? אנחנו תמיד רגילים לומר ירידה לצורך עלייה, נכון? אבל זה כאן עלייה לצורך ירידה. אם היה מדובר בספר פילוסופיה, היינו אומרים עלייה לצורך עלייה. אנחנו לא בפילוסופיה. אנחנו ביהדות. יהדות דואגת לעולם הזה. ולכן עולים, אבל משאירים כאן קטע חיצוני כדי לרדת ולהתלבש ולהלביש בו את כל המדרגות.
יכול להגיד גם הפוך.
מלאכי אלוהים יורדים ועולים. נכון. נכון. ועולה פרק העליון של הנצח בחסד לשר יבא ה, שתשרה בו ה, שהיא שליף האמצעי של נצח, ואימה המצטרף עמהם, להשלים את כלי החסד וזרענתים לג' פרקים. וכן זרוע שמלה, עם סוכה ושמלה, וכן הוא זרוע שמאל, שבגבורה שנשאר בה רק פרק התחתון. ועולה פרק העליון של סוכה שמאל, נכון? שני החלקים העליונים של השמאל, אותו דבר עולים, שהיא העוד, וזירנטים בגבורה שלו, לשר יבה, שתשרה בו, שהוא שליף אמצעי של הוד באימה, המצטרף עמהם, להשלים את כלי הגבורה בזירנטים לג' פרקים. ואותו דבר באמצע, וכן גוף וברית של זירנטים, עינון ו-ו, כן? הגוף והברית זה בעצם אותה מדרגה, אחד פנימי, אחד חיצוני, אלה תולדות יעקב יוסף, כן? אז אותו דבר, שהם סוד ו-ו, נתקשרו יחד, תודה רבה. והיינו שעולה פרק העליון של היסוד וזירנטין ומתחבר עם פרק תחתון של הסיפר וזירנטין ומצטרף עמהם פרק אמצעי של יסוד ואימה להשלים הכלי של הסיפרת וג' פרקים. ואז נמצאים שתי רבים בתפארת ו' שלו ו' של היסוד שהוא ו' קטנה, ו' בעירה. בסדר? אז יש לנו כאן בעצם התקבות התשואה של הפרקים העליונים, שני פרקים עליונים שעולים ובונים את המנגנון הזה כדי לחזור לעולם הזה מלאים יותר באור גבוה יותר. במילים אחרות הדבר הזה קורה כל רגע. זה בי סוף. הרגל מושכת את הזרוע. כן. כן. אבל למה התנועה הזאת? מה גורם לתנועה? אבל למה? מה גורם לזה? הנועם. כלומר, ההרגשה, התחושה שאתה שואף בפנימיות שלך לעולם הרבה יותר שלם. שכאילו, למה אתה נושם עמוק כשאתה מתגעגע למשהו? נכון? כשאתה חושב על משהו גבוה מאוד, ואתה מאוד מאוד רוצה להגיע לשם, יש לך איזה מין גדול. כן? הנשימה העמוקה הזאת זה תחושה ששמה נמצא השלם. ופה אני חסר, ואני רוצה ללכת לשם. אז מלמדים אותך כאן איך אתה עולה לשם בלי להיעלם. אתה משאיר סליף תחתון למטה. זהירות. כן? זה כמו הכהן הגדול, אפשר לומר שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא משאיר את השליש התחתון שלו בחוץ. מי זאת? האישה. הוא חייב להשאיר מישהו בחוץ, לכן אם הוא לא נשוי הוא לא יכול להיכנס, כי שום דבר לא יחזור אותו. בסדר? זה אחת, רק נותנים לו אחת לחלופה. אבל זה מה שזה אומר, זה אומר שאתה חייב להשאיר כאן זיכרון, אתה חייב להשאיר כאן כלי כדי להמשוך אותך חזרה למטה. במילים אחרות, כשאתה עולה, אל תתנתק מהדבר הפשוט של העולם הזה, שבסופו של דבר אתה צריך לחזור לפה. כשאתה מלמד, אל תסיים את השיעור שלך למעלה. תחזיר את השיעור בסופו של דבר כדי לתת לתלמידים כלי כאן בעולם הזה. אם לא, מה אתה גורם לתלמידים שלך? לעוף. ובמקום לבנות אותם, אתה פשוט מנתק אותם מהמציאות. ולכן זו זהירות מאוד גדולה, צריך להידבר לדבר הזה. כן? זה מה שדרשתי שם בחוד. שבעצם העליות שלהם למיניהן הן עליות מזויפות, כי אין להם רגליים. כי אין להם קרקע, כי אין להם ארץ. כי אין להם מקום כדי להאחז בו. אז התורה שלהם היא תורה שאין לה אלוהות. כי אלוהים זה רק מי שנכנס לארץ, והייתי להם לאלוהים, והייתי לכם לאלוהים, כי אתם באים לארץ, אני אלוהים בשבילכם. אם אתם לא באים לארץ, אני לא אלוהים בשבילכם. זה לא אורות. זה לא אור שיורד בלי כלים. אני לא נותן להם את זה, אני רק מסביר להם למה הם לא יכולים לקבל. אני אומר להם למה הם לא יכולים לקבל את תורת ארץ ישראל, ולמה אין תורה כתורת ארץ ישראל. וכל מה שאני אומר להם, אני אומר להם את זה, הם לא יכולים לתפוס בגלל שהם לא שם. אז להפך, אני נזהר מלומר להם, אני רק גורם להם געגוע. אני רק מדליק את הרצון להיכנס לנועם. טעמו וראו כי טוב. ושריה בהון, א' דאי אימה, ושורה בהם, עוד א', דהיינו פרק האמצעי של היסוד באימה. שהוא סוד עוד א' של אקיה, באימה. הנכנסת בין שתי וביים, שבתפארת בזירנטים. ולכן, בשם מה, הוו היא כזאת. נכון? מאיפה באה האלף הזאת? משם עקב של אמא, שנכנסה בתוך זהירנטים. כלומר, עכשיו אתם מבינים מה זה שם מה. למה שם מה נבנה בצורה כזאת? מאיפה זה בא? כי הוא מקבל מוחים באמא שלו. ואמא זה שם אהיה, ולכן הוא בנה את ההיים שדיברנו עליהם מקודם, שנכנסות ימינה ושמאלה, והאלף של אהיה שנכנסת באמצע של הוו הזאת. והתעבידו י' ג' ו' ונעשים י' ג' כמספר ו' 6 ועוד 6 ועוד 1, 13. ולמוד כשנשלם זהירנטים בגדלות המוחים, אז נמשכים בו י' ג' תיקוני דקנה. כלומר, כשאתה רואה את השם הזה, אתה יודע שכבר יש פה י' ג' תיקוני דקנה. ולכן זה השם הוא בגמטריה גאולה. כי זה בעצם קבלת המוחים. הוא ממחיש כאן שיש מוחים. כן, השם הוא כזה, לא לזכור. י"ק, ו"ק. בסדר? אז השם אקיה נכנס לפה. אז אתם מוצאים אותו פה, מוצאים אותו פה, מוצאים אותו פה ומוצאים אותו פה. תהיר. נכנס לתוך זהירנטים. כלומר, בשם הזה יש לכם אורות וכלים. אורות ולבושים. כל זה מאמר אחד, ולכן זה השם, הוא בגמטריה מה? גם אדם. אדם זה זה. אתם זוכרים שכל פעם שאנחנו מסתמצים במינוח אדם זה עולם התיקון? ג' קווים? זה בגלל זה. כלומר, כשאתה אומר אדם סוד אדם, אתה אומר סוד עולם התיקון. זה בגלל זה, כן? כי 45 זה גם כן אדם. וזה מדרגה של 45 מעלות גם כן. בסדר? כלומר, מסולש כזה. ב-45 מעלות, שרומז בעצם על חדירה של עולם עליון לעולמנו. למשל, כדי לחצות את האטמוספירה אפילו בעולם דפני, כן? צריך להיכנס לחדור ב-45 מעלות. אם לא, הטיל שחוזר לארץ מתפוצץ. הוא לא יכול לחזור בחזרה, הוא פשוט נתקע בשכבה שהיא נראית לעיניים שלך כתקופה, אבל זה בעצם בטון. למה מטוס מחזיק באוויר? כי האוויר הוא לא אוויר, הוא לא ריק כמו שאתה חושב. אתה מרגיש תפיסות כאילו אתה על אוטו, בכביש, כי הוא כל הזמן על אוויר. האוויר במהירות כזאת, במדרגה כזאת, הופך להיות דבר מאוד מאוד נופה. ולכן כדי לחדור צריך זווית כזאת. ואם אתה לא חודר בזווית כזאת, אתה חודר ככה, אתה מתפוצץ, אתה נשבר. כן, גם ככה צריך להכניס מחץ, זה לא כמו שרוצים לך ככה, מכניסים לך ככה. כן? הכי טוב זה ב-45 מעלות. זה עולם התיקון. כך חוזר בעצם המצב של חדירת העולמות העליונים אל תוך עולמנו. לכן האדם הוא בעצם זווית של 45 מעלות. וזה, 45, זה בעצם תשע. זה כל הספירות שמגלות את הקשר. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שכתב בעת חיים, כי שתי זרועות של ארי חנפין, שהם חסדים וגבורות שבו, אם אני לוקח את זה רנטים, מה זה הזרועות? כן, גם אצל הריחנטים, חסדים וגבורות. תמיד בכל קומה, חסד וגבורה זה נקרא זרועות. שיש בהם שישה פרטים. אותו דבר, שלוש בצד ימין, שלוש בצד שמאל. אחד, שתיים, שלוש. שמהם נתקנו פרצופי אבא ואימא. אותו דבר, איך נולדו אבא ואימא? זה לא איזה דבר נתון. מי שלא למד את חיים חושב שהספירות הן כבר בנויות. אין שום דבר. זה לא שהיה, שרנטין היה, מלכות הייתה, אבא ואימא היו, לא היה כלום. יש אין סוף ברוך הוא ממלא כל המציאות, זהו. אנחנו לא יודעים מה זה. איך נולדו כל הדברים האלה? מאיפה זה בא? פתאום יש לך אבא ואמא, פתאום יש לך... מאיפה זה בא? אז בעת חיים, האריזל, זכותו תגן עלינו, מסביר איך כל דבר נולד במדרגה מסוימת, כסיבה ותוצאה למעשה. אז אותו דבר הוא מסביר כאן, שבעצם המדרגה העליונה שנקראת כתר, בפרצוף שנקראת ארי חנפין, היא מהפרקים שלה, מהשישה פרקים, נתקנו פרצופי אבא ואמא. כן? כאילו ארי חנפין הוליד מדרגות שלא היו, אבא ואמא, חוכמה ובינה לא היו בהתחלה. והיינו מכף יד ימין של ארי חנפין, נעשה חוכמה ואבא. הכף יד של הכתר הוליד את אבא. ומכף יד שמאל בארי חנפין נעשה חוכמה באמא. רק חוכמות. בסדר? חוכמה דאבא וחוכמה דאמא. תמיד חוכמה. כי זה כף יד. זה הפרק העליון. למה זה הפרק העליון? הוא הכי יכול לעלות. זה לא זז, הפרק הזה. הוא תקוע לכתף. הפרק הזה... אמצעי והפרק הזה הוא העליון. בסדר? אז כשאתה מרים בעצם את עולם העשייה אל גובה החוכמה, אסור לך להרים את זה רקם. לכן ההלכה אומרת שאסור לנו להרים את הידיים לריק. רק כשאתה בעצם נוטה לידיים או מברך, אז אתה בעצם מרים בדרכת כהנים. לא, אתה יכול לגבוה, אבל האמת היא לגובה הזה, כשאני מלמד עכשיו מותר לי לעשות את זה. בסדר? יש שירקת כהנים שאומרים שזה ככה בכלל. אבל לא חשוב עכשיו. נוצל את ידיו, נטילת ידיים. אתה מרים את זה. אתה מרים את זה לגובה הפנים. גם כשאתה מברך המוצי, כשאתה נוטל ידיים, אתה מרים את הידיים לגובה הראש. על נטילת ידיים. והעצם זה שאתה משווה את עולם העשייה שלך לעולם הצילות שלך, זה בעצם קושר את הראש עם הסוף. אז אתה עכשיו נכנס לתנוחה עוברית, שהשורש קשור לרגליים, כמו אצל התינוק שהוא פנקס מקופל. הרגליים שלו נוגעות בראש שלו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
ולמה מושא היה צריך לעבור לו להרים את הידיים?
כי זה מדרגה שהיא קשה מאוד. לשתף, הרי משה לא עושה את זה לבד, זה כל העם. כלומר, כדי שעם ישראל יצווה צורתו החיצונית לצורה הפנימית, כעשייתו, המלחמה עכשיו, תהיה בגובה עליון, כדי לנצח, צריך להיות במדרגה כזאת.
אבל למה
זה לבד? זה לא הוא, זה עם ישראל. אם זה היה משה לבדו, בשביל משה לבדו, אז הוא יכול לעשות התעמלות, אל תדאג, הוא יכול להרים את הידיים. אבל כשאתה מרים איתך את כל עם ישראל, ושם אולי יש חולשות, אז אתה צריך עזרה. ממי? מהאורות ומהחירות, אהרון וחור. כלומר, אם אין לך, זה לא שני אנשים, כן? זה לא שני אנשים, זה מדרגות של אור ושל חירות, אהרון וחור. רק הן, אותן מדרגות יכולות להרים אותך למעלה. כלומר, אם אתה לא אדם חירותי, ואם אתה לא אדם מלא באור, אין סיכוי בכלל שאתה תנסח.
אז אין עבדות.
אז יפה, כאן יוצא מהעבדות לחירות. בוודאי. הקדוש ברוך הוא החופש הכי גדול. הוא החירות הכי גדולה. כשאתה מתכוון לחירות הזאת, אז אתה אדם חירותי. אם אתה לא מתכוון, אז אתה עבד. לכן אנחנו עבדים של מי? של החופש הגדול. שאנחנו עבדי השם. זה לא כמו עבד ופרעה. אתם מבינים את ה... רק המילה דומה. משה הוא עבד השם. אתם יודעים מה זה להיות עבד השם? עבד החירות. עוד ספירה במונחים. נכון. אז צריך להבין מה זה אומר, לעבוד את החופש. זה להיות חופשי במה שאתה עושה, לא להיות בשום מדרגה שאתה כאילו נכנע למישהו.
אין סיבון.
אז מה זה להיות עבדית לחופש? להתחדש כל שנייה. המחדש בטובו בכל יום, תמיד. אם אתה לא מתחדש בחיים שלך, זה אומר שאתה לא עבד לחירות. אדם שהוא עבד לחירות, יש תוצאות מוחשיות, הוא מתחדש. הוא כל הזמן בהתחקות.
אז
זה מסתדר
איך אני יכול
לבחור
את השאר כל יום אותו דבר.
זה הלבוש, הלבוש, זה לא נכון, הלבוש הוא אותו דבר. הסט הוא חייב להיות לבוש בעולם הזה. אתה יודע כמה חוכמה צריך כדי להביא את הסט הזה המסוים הזה? זה חוכמה שאתה לא יכול אפילו להבין אותה, מרוב שיש סודות שם. אתה אל תתעסק בסט הזה. אתה תשמור את אותם כלים, רק תדע שהאורות שאתה מכניס בהם הם כוונות חדשות ושינויים. להפך, עצם זה שאתה בעקביות בעולם הזה עם טקסט קבוע, זה הדבר הכי קשה לעשות. זה קורבן התמיד. זה להיות כל הזמן מעוגן לעולם הזה עם אותה מדרגה, אבל בפנים אורות מחודשים. זה הסוד הכי גדול. אם לא, אז היינו סוברים את כל הכלים. חז ושלום, עוד פעם, סבירת הכלים. יפה, אז הטקסט שלך מתרחב לפי הכוונות שאתה מכניס בתוכו. בסדר? למה אנחנו קוראים לקריאה קריאה? אני קורא. כי אני קורא. מה זאת אומרת אני קורא? הטקסט הוא נראה תקוע. קטעתי, אבל זה לא נכון. אתה מכריע אותו, אתה קורא לו, זה כמו סיפור שהכנפיים שלה סגורות, וכשאתה קורא, פתאום פורס כנפיים. ואתה מוציא את הטקסט מתוך הקונטקסט. בסדר? אתה מחיה את הטקסט שלך על ידי הקריאה. בשום שפה לא קוראים. רק בעברית קוראים, מזמינים. זה סודו של לשון הקודש, אין בשום שפה אחרת. לכן במאמר הבא מייחס את יוד בשמה וזירנטים בעשר אצבעות לפי שהם סוד החוכמה. זאת היוד כאן זה בעצם החוכמה של עשר ספירות. וזה שאמר יוד שריין בעשר אצבעם בידים. אות יוד, כן? של השם מה, שבזירנטים, היוד הזאת, תורה בעשר אצבעות של שתי ידיים של זירנטים. לכן יש לנו עשר אצבעות מיש. זה שיר של קבלה. זאת אומרת, אני עכשיו מעוגן באות יוד. או ליתר דיוק, באות יוד. ובעשר אצבעם ברגלים. ואותו דבר גם למטה, בעשר אצבעות הרגליים. למה יש לנו עשר אצבעות ולא שמונה או שבע או חמש? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו רק עם... יש מנגנון לזה. זה שלמות של עולמות, שאותה שלמות מופיעה גם בדמות האנושית, באדם, שהאדם הוא גאולה. ובעשר אצבעות הרגלים, והרק אות יוד שהיא המילוי וו דלת, אתם רואים שגם פה זה יוד. נכון? כי זה עשר. כלומר, גם השורת הוא עשר, גם התוצאה היא עשר. מה שפה אתה לא רואה. נכון? השורת חמש והתוצאה א'. יש הבדל. פה אסור שיהיה הבדל. למה? כי זה השורת. במקור אין הבדל. השורת הוא כבר בתוצאה. כלומר, בכל השמות של אב, סג, מה ובן, האות יוד היא כתובה תמיד אותו דבר. לא ייתכן אחרת. כי חז ושלום, אם היוד הייתה כתובה בצורה אחרת, שהתוצאה כאן לא עשר, כמו המקור שהוא עשר, הייתה כאן בעיה חמורה. זאת אומרת שחז ושלום, משהו כאן נכשל. זה בלתי אפשרי. שום דבר לא נכשל. השורש והתוצאה אותו דבר. רק פה זה בנוי מסורתיות, אז מי שלא יודע, הוא לא מבין. ומפה בעצם נולדה האות הזאת, שהוו נכנסה מתחת לדלת ובנתה את ההל. אז מפה בעצם נמצא האותיות האלה, שלוש האותיות, שזה אות אחת בעצם, אבל פה חילקנו את זה לשניים, הכל נברא. שהוא המילוי וו דלת, שעולה יוד שורה בעשר אצבעות של שתי הרגליים של זירנטים. אז הנה, עשר אצבעות הידיים ועשר אצבעות הרגליים. בסדר? בסוד, חוכמה בראש וחוכמה בסוף. כלומר, בהתחלה יש חזר את ההתחלה ואת הסוף. אבא יסד ברטה, עד הרגליים. בסיור הראשון הרב אומר כבר את הכל. אחרי זה הוא רק יפתח את זה במשך השנה. זה מה שזה אומר. כשאתם מעבירים נושא כלשהו, אל תחכו יותר מדי כדי לומר את הפואנטה. אם לא, התלמידים יצאו ריקים. תגידו מהר, תתקדמו. כן, צריך להתקדם מהר, גם כשאתה נותן שיעור. עכשיו אנחנו נותנים שיעור כל כך קצר של 5 דקות באינטרנט, 4 דקות. אתה חייב מיד לגשת לנושא, אין לאנשים זמן כבר. לא בגלל שהם פחות מרוכזים. פשוט מאוד שהבריאה באה ממדרגה של הסיבה והתוצאה דבוקות, באחד. והעולם נברא כמו משולש. יציאה של שתי מדרגות מרוחקות אחת מהשנייה, בתוד הזמן. אבל כשאנחנו מתקרבים לגאולה, אנחנו עולים בפירמידה הזאת, ולכן הזמן הולך ומתקצר. בסוף נגיע של הרבי יולדת יחדיו, אנחנו כאן עכשיו, אנחנו ממש כאן. כלומר, כשאתה עושה משהו, יש לך מיד את התגובה. אתם מבינים? כלומר, מזה אנחנו מגיעים לאלף, לעולם הבא. ומשום דאתחלת דשמה קדישה, מחוכמה שריה דאיהי בעצבען, לפי שהתחלת שם הקדוש יוקבבת שהוא אות יוד, מתחלת, מתחילה מן החוכמה שהיא מתפשטת באצבעות. אז החוכמה מתפשטת באצבעות הידיים ובאצבעות הרגליים. היום אנחנו עושים נטילת ידיים, זה מקווה לידיים, אבל היינו אמורים גם לעשות נטילת רגליים. כן, אבל אי אפשר להסיר את התומעה מהרגליים היום. בסדר? אז הם עושים שטויות. כן, הייתי בשדה תעופה. כן, אני נכנס לצוף ידיים, אני רואה איזה מוסלמי אחד עם רגל על המצפה ורגל על הכיור. גועל נפש ורוחץ את הרגליים שלו בכיור באמצע שדה תעופה. כן. ואחרי זה הוא יעשו אותו דבר עם הרגל השנייה, כן. אחרי זה אתה הולך ומתפס את הפה. אז עוד אי אפשר, רק בבית המקדש, שיש לנו כיור. עוד מאמר שסיימנו, בסייעתא דשמיא. אנחנו במאמר הבא. להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שמבואר בעת חיים. שימו לב, אנחנו נעזרים כל הזמן בעת החיים. למה? כי הארי הקדוש לקח את כל מה שהוא כתב מהזוהר. בסדר? כל תורתו של הארי זה רק מהזוהר הקדוש. הוא פשוט הפסיק, הוא פתח. כיוון שהחוכמה שלנו מועטת, אז אנחנו חייבים ללכת כבר לתוצאה של הארי ז"ל כדי לחזור למקור של הזוהר. כן, הארי ז"ל זה המשנה של הזוהר. בסדר? כמו שהמשנה והגמרא. כן? אז יש אחרי זה גמרא. שזה עוד יותר למי שלא יודעים. שיש שני חלקים בכתר שהוא הגולגלתא. כלומר, גם הגולגולת, שזה דבר אחיד, שזה דבר מקורי, שזה דבר כל כך תורתי, כשאתה נכנס שמה בזכוכית מגדלת, אתה מבחין שזה מחולק עדיין לשניים. חלק העליון מלביש על תורתי המוחים. כן. אז החלק העליון של הכתר הוא בעצם מלביש על שורשי המוחים. אנחנו לא מדברים כבר על זה, זה כבר מדרגה עליונה, רק הוא לבוש להם. בסדר? וחלק תחתון מלביש על חב"ד של התחתונים. כלומר, יש לך פה בכתר, הנה הכתר, נקרא ארי חנתין, הוא מחולק לשני חלקים. החלק העליון זה הלבוש של המדרגות העליונות של אין סוף ברוך הוא. והחלק התחתון מלביש כאן את המוחים של אבא ואמא, בסדר? ושל דעת, חוכמה, בינה ודעת, בסדר? ויש בהן ארבע מדרגות. א', שורשי המוחים, שבפנימיו את החלק העליון של הכתר, שהוא החשוב מכולם. כלומר, גם זה נחלק לפני. יש פה חלק עליון של העליון, שהוא בכלל מן העליונים, ויש החלק התחתון שהוא כבר קשור לפה. אז זה החלק שהוא החשוב מכולם, א', וחלק העליון של הכתר, ג', חב"ד תחתונים. כתר גבורת מסרת זה ג'. אז יש לנו בעצם אחד, שהוא ארבע, כי גם פה זה מתחלק מכאן, רק כתבתי לכם ג' פה, נכון? ד' חלק התחתון של הכתר המלביש על החב"ד התחתוני. אז יש לי בעצם עוד חלק פה, שזה הרביעי, שהוא ממש ממש כבר מלביש, אלה יכולים להלביש אותו. כלומר, שחוכמה ובינה, שאנחנו קוראים להם מוחים בגדלות, מאיפה הן מקבלות, כן, אותן ספירות, מאיפה אותם פרצופים מקבלים? החלק התחתון של הכתר. כן, גם הכתר שלנו, גם הגולגולת שלנו, לכמה חלקים היא מחולקת? לארבעה, נכון? ולכן אותו מנגנון נמצא בשורש, כי אם לא, זה לא היה ככה אצלנו. וזה שאמר, כתר אילאה שריה ברשא דברנס, הכתר העליון נמצא שורה בראש אדם התחתון. דוגמת הכתר שיש בראש אדם העליון, שהוא זירנטי. ואמרנו תמיד, ואנחנו חוזרים ואומרים, שהכתר אינו קשור לראש. אתה מוריד את הכתר בלילה כדי ללכת לישון, המלך שם את הכתר על הקיר. איפה מסמר? הוא שולה את הכתר תחת, נכון? הוא לא הולך לישון עם הכתר בפנים. כלומר, זו מדרגה שאינה שייכת. אבל שהוא מניח את הכתר על ראשו, הוא מגלה את המלכות. הוא לא יכול לצאת בלי הכתר. הכתר הזה נותן לו מעמד של גילוי. לא סתם מעמד חיצוני מלאכותי. תבינו, כשמלך ישראל לובש, שם על עצמו את הכתר, הוא מקבל באותו זמן מדרגות. כמו שאנחנו למשל דורשים מעשה אבות, סימן לבנים. אתם חושבים שזה סימן? סימן, כן, נתן לי רמז. לא, זה עבר בגנים של הבנים. מה עבר בגנים של הבנים? יפה, לא המחשבה של האבות, מעשה אבות. כלומר, איך אתה מחנך את הילד שלך? רק על ידי מעשה. אתה יכול להגיד לו מה אתה רוצה, שום דבר לא עוזר. מעשה אבות, תשימו לב לדיוק, סימן לבנים. לא מחשב את האבות. גם הקדוש ברוך הוא איתנו. לא אכפת לנו מה הוא חושב. אכפת לנו מה? הוא עושה, מעשה, ידיו, מגיד הרקיע. כוח מעשיו, הגיד לעמו. אתם מבינים כאן, זה דבר מאוד מאוד מדויק לחינוך. אל תדברו עם הילדים, אל תספרו להם סיפורים. תעשו. הם צריכים לראות עשייה. זה מה שישאר להם חרוץ בעולם. בחיים שלהם. לא ראו דוגמה מעשית, לא נשאר. אז הדוגמה של הכתר בראש אדם העליון שהוא זה אירנטי. זה תמן מחשבה שתימאה ששם בכתר העליון שהוא החלק התחתון של הגולגולת, שתום מוח החוכמה הנקרא מחשבה שתומה. וכן מוח הבינה והדעת. ואמר, וכמה זה מחשבה היא סתימה. כמו שהמחשבה סתומה בתוך חלק התחתון של הגולגולת, כך היא הוא סתים, כך חלק העליון של הגולגולתה, שהוא שורשי המוחים, הוא סתום תוך המחשבה שתחתה. במילים אחרות, כל מדרגה עליונה נקראת סתומה, ביחס למדרגה שתחתיה. אתם עייפים השבוע. הייתי צריך לתת לכם עוד שבוע חופש, אני חושב, מהחופש. צריך לנוח מהחופש. זה בסדר? טוב, אני רואה שכולם ככה בין שני עולמות. אני רואה שולמות. עולים ולפעמים לא יורדים עדיין. טוב. לכן אין סוף יתקרה מלגב. חלק העליון של הכתר נקרא אין סוף לפי שהוא פנימי. למשל משה ויעקב, אנחנו עכשיו עוסקים ביעקב אבינו, נכון? מה ההבדל בין משה ליעקב? מי יותר פנימי ממי, יעקב או משה? משה פנימי, יעקב חיצוני, למרות שסדר הפוך. אבל חכמי הסוד אומרים לנו שמשה הוא הפנימיות של יעקב. בסדר? הנשמה של יעקב זה משה.
זאת אומרת, למטה יותר פנימי בסופו של דבר, כאילו מה שהכי, אמרנו תמיד שכאילו מה שאנחנו רואים הכי זה, זה מה שבקודם הכי למעלה, הכי פנימי, עד עכשיו.
מי זה משה בעצם? תקראו למשה בשם אחר.
מסיעה.
לא. נתתי לכם עכשיו דבר, חצי תשובה.
מה?
יעקב? ומשה. אומרים לנו חכמים, משה מלגב, מי? יעקב מדבר חיצוני. כלומר, אם אני רוצה עכשיו לקרוא למשה בשם אחר, איך אני אקרא לו? יפה מאוד, ישראל. משה זה ישראל. כי הפנימיות של יעקב. בגלל שהוא הנשמה שלו. משה, זה לא סתם איזה דמות שבא אחרי כמה דורות של יעקב כבר הלך. מבחינה פנימית, היא הנשמה. חסר לו רק נון פה. נכון? נון שמה. אמרנו שהוא לא הציג, אבל הוא הציג אותה שהוא נפטר. כי הוא הלך להר נון בו. אז הנון נכנסה בו כבר. לא בחייו, במותו. כלומר, משה זה נשמה. של מי? של יעקב. כלומר, מתי יעקב משיג את משה? יפה. שהוא הופך להיות ישראל. ומתי הוא הופך להיות ישראל? שהוא חוזר לארץ. אז לפי זה משה? נכנס.
לא,
הוא עצמו. הוא עצמו, זה נכנס, אותו דבר. זאת אומרת, כמשה זה נשמת יעקב. אז מה זה יעקב בעצם? זה שם של ישראל, שם? בן גדול. ומשה זה משה הוא בני ישראל, סליחה המשורה. יעקב בחוץ.
משה ויעקב
למעשה
זה כבר
ישירות. משה ויעקב זה נשמה וגוף. בסדר? אתה יכול להגיד בפרשה, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם משה. אבל זה ישראל, זה אותו דבר. לכן משה, אם אתה רוצה להחריב את עם ישראל, מה אומר משה? אתה כאילו מוחק אותי. אני שפרך. זה אותו דבר. מחקת את ישראל, מה אתה עושה שחוק? למה הקב"ה הוא משחק איתו? כדי לראות אם הוא הבין. הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני אקים עם חדש איתך, ואני אבטל את עם ישראל. משה, מה הוא אומר לו? אבל זה אותו דבר. מחקת אותם, מחקת אותי, אני לא קיים בכלל. הבנת קצת יותר? מה חסר לך?
למה להגיד זה עכשיו על יעקב? למה לא להגיד, למה לא לקחת אברהם או יצחק?
כי חכמים אומרים לנו שבתפארת יש שני חלקים, חלק פנימי, חלק חיצוני. החלק הפנימי נקרא משה, החלק הכי קודיצוני נקרא יעקב.
איפה יוסף?
בברית, זה משהו אחר.
אז הוא גם
נשמע
של
מוסד,
גם
נשמע
של
יוסף. בוודאי. בוודאי, אבל יוסף הוא כבר הגיב. הוא כבר הצינור התחתון יותר. יוסף חיצוני אפילו מיעקב. כלומר, יוסף בגילוי. חיצוני זה לא דבר שלילי. זה פשוט גילוי. כלומר, משה מתגלה דרך יעקב. לכן, לפי שהוא פנימי, אז הכתר נקרא אין סוף, תמיד הכתר נקרא אין סוף, לא לזכוח את זה. הכתר נקרא אין סוף לפי שהוא פנימי וחשוף לערך חב"ד התחתונים. אז כל מי שגדול ממך נקרא ביחס אליך אין סוף. בסדר? כל מדרגה נקראת אין סוף ביחס למדרגה שתחתיה. כתר אילאה מלבר, וחלק התחתון של הכתר נקרא כתר עליון, והוא חלק הפיצון. כן? על חב"ד התחתונים. במילים אחרות, גם בפנימי יש פנימי של הפנימי וחיצון של הפנימי. כן? אל תצטקעו במדרגה בגלל שקראנו לה פנימיות. גם בפנימיות יש חיצוניות ופנימיות של הפנימיות. וגם בחיצוניות יש חיצוניות ופנימיות של החיצוניות. כן? למשל בעולם, הפנימיות זה ישראל, אומות העולם זה החיצוניות. במילים אחרות, אם הפנימיות ישראל לא מעבירה את המסרים האלוהים לחיצוניות שהן אומות העולם, אז לא עשינו את העבודה עד הסוף.
אנחנו מוצא שלהם.
נכון. אבל הם צריכים לגלות בסופו של דבר את מה שאנחנו קיבלנו. בשביל מה קיבלנו? בשביל מי קיבלנו? בשביל מה?
אז כמו שאמרתי שמוצא בישראל אחד הוא, אז גם אנחנו
ואין אחד הוא. נכון. יש זיווג בין ישראל לבין אומות העולם לעתיד לבוא. כמו חתן וקלה.
וזה צריך לומר גם את עלינו לסבך, לצח זה גם הפוך.
זה מדרגה אחרת. לצורך מלחמה. כן, זה רק עניין של כי יש לנו קושי לגלות את זה. אז אומרים לנו לומר את זה ישר והפוך בזמן מלחמה, כדי שהדבר יגיע בסופו של דבר לפיצוניות ולא יישאר תקוע בפנימיות. דבר שנשאר תקוע בפנימיות הוא גורם לאוברדוס. כן, אז אתה לא מעביר את זה לחיצוניות, אתה הופך להיות גם אוברדוס. כן? ובסוף זה נשאר רק בחלק שלך, בכיתה שלך, בחצר שלך. וזה צריך מאוד מאוד להיזהר. המשיח הוא משיח של העולם כולו. הוא כמובן שייך לעם ישראל, אבל הוא משיחו של העולם. של כל היקום, של כל היש. כבר זה בכל היה בורא אנשים סתם, אם אין להם צורך, אם אין צורך בהם בעולם.
אתה
נתת את
הלימוד
לאן טוב. הורדתי אותו בסדר עכשיו.
מה? שחת אותי
לאן טוב. תחזור. הקיטרה דרסה הילאה, הקטר של ראש העליון של זהירנטים, דהיינו הפנימיות של החלק העליון של הקטר, בסדר? הפנימיות. ארבעה יסודים בגופה, הארבעה יסודות של הגוף של זהירנטים, כהם צורכי המוחים של חושדים, חוכמה ובינה וחסדים וגבורות, לדעת. כלומר, החלק העליון של הכתר הוא שולט על חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. בהון שריה י' כבקה, באלו שורכי המוחים, כלומר בחלק העליון, בשורש, נמצאות ארבע אותיות של שם הוויה י' כבקה. תבינו מאיפה זה בא, השם י' כו' כ', מהפנימיות הכי פנימית של המוח. כי זה שולט על ארבעה חלקים, לכן יש ארבע אותיות. מה עם ארבע אותיות? חוכמה הבינה, חסדים וגבורות. י' כו' כ'. זה נקרא הוויה, שאנחנו הווים, הכל הווה מאותה הוויה. בסדר?
איך זה חסדים וגבורות?
יש פיסה חדש לדין, זה זירנטי. החמישי הוא רק מגלה, היסוד, נכון, יש חמישה חסדים, לכן היסוד, אמרנו לכם כבר, קודם לכן, שהיסוד נחשב לדלה וענייה, דל, שאין לו מעצמו כלום, הוא רק כללות של החמישה, לכן הוא נקרא כל, תף למה.
אז הוא לוקח את החמישה?
אז לוקח את החמישה זו, והוא ממשיך אותם. בסדר? למלכות. אז י' זה חוכמה, ה' בבינה, ו' וה' כעיטרים חסדים וגבורות. בסדר? אז ה' האחרונה של י' כו' כזה גבורות. הו' חסדים, ה' הראשונה בינה, והי' חוכמה. בסדר? כן. נכון. זה מתגלה בכל קומה וקומה. לא חשוב איך תהיה, ברגע שזה כאן, זה חייב להתגלות בכל קומה. כלומר, אם השורש הזה לא מתגלה באיזושהי קומה, הקומה הזאת זה נמק. היא תמות. חז ושלום, כשאדם דתי, פיזי, חותכים לו חלק מהגוף, זה בגלל ששם הוויה כבר לא מגיע לשם. ואם שם הוויה לא מגיע לשם, זה נמק. אז מה אנחנו צריכים לעשות כל החיים שלנו? לדאוג שהשם הזה, י' כו' כ', יגיע לכל החלקים, לכל הפינות של החיים שלנו. זה נקרא לשם ייחוד, קוצה בריחוד. זה לא סתם איזה חיבור שאני לא יודע, ממציא בראש. כלומר, במילים שלי, אני מבקש מאין סוף ברוך הוא, שהיות כאבקיה, כלומר ההוויה, החיים, הפסוקים יגיעו לכל קומה במציא. ואז אני מקדף את שמו. אז מה אמרנו אם אני מדבר? אני מדבר רק על זה. לסדר, ברוך השם, אם גילית את זה היום זה טוב. אשריך. לכל אחד יש הסימונים שנופלים, אל תדאג. רק אתה אמרת את זה. בסדר. הלוואי, והיינו בעצם. אתה יודע מה זה עצם? אברהם נטע עצם. לא יוגור. ודאי הוא וזה הוא סוד דלת אותיות השם הוויה. כן, הנרמזים בפסוק. כן, נתתי להם תיאור כמה. אחד מהתיאורים זה היה על שם הוויה. פסוק שם הוויה. לקחתי רק את שם הוויה ודיברתי איתם על שם הוויה. כן, נפחדתי אותם כי אמרתי להם שחסרה להם ההיא האחרונה. כלומר, הם ביקו. אז הם התחילו לפחד, כן. איך יכול להיות? חסר לנו. אמרתי להם, כי שם הוויה, שאתם כותבים אותו, הרי בתוך ההיא האחרונה אנחנו כותבים אדמי. נכון? בכוונות. כלומר, ההיא האחרונה זה אדמי. אבל אין לכם אדמי. אתם בחוץ לארץ, אתם לא יכולים, אין אדון. אז אתם מקטינים את השם. כלומר, מצמצמים אותו. אדוני יוצב כבציון גדול. שם הוא קטן. התחרפנו, כן? כלומר, אתם מקטינים את השם, חזה שלום. אתם שם אומרים קדיש, אתם אומרים בקדיש יתגדל ויתקדש, אבל אתם שם אומרים מילים, אתם לא יודעים מה אתם אומרים. אתם מבקשים שהוא יהיה גדול, ואתם במעשים שלכם מקטינים אותו. אני אומר לכם את זה מאהבה. כן, אבל תבינו, תפנימו. הנשים, הנשים, הבנות, כן, יפנימו הרבה יותר מהגברים. התחילו לשקוט, הבנות התחילו לשקוט. וכל מי שהיה גבר, אבל עם תכונה מאוד עדינה של נשיות, מפותחת, זה לא דבר שלילי, כן, להפך, גם הוא. האחרים הם לא מבינים מה זה, הם חושבים שזה וורטים. כן, אתה עושה להם איזה חידוש, אותיות וזה. אמרתי להם, אני בוכה, אני אומר לכם את זה, אני בוכה, כי אתם לא מבינים. אתם באונייה הגדולה הזאת, שטבע, אתם זוכרים איך קוראים לה? כן? אתם עדיין שם, עם כל הפפיונים וזה, ומנשקים את הידיים של העלמות, החמודות, ואוכלים, כל מיני דברים עדינים, והכל, אבל כל האונייה טובה. אתם לא מתעוררים, אתם לא מבינים שזה הסוף, שבאים לתת לכם מנות אחרונות לעורר אתכם, אולי זה פעמים אחרונות. בטח בעזרת השם, אפילו אחד מספיק, אחד מספיק, ואחד קם, אחד צעיר. אמר לי, אמר בקול רם, התחיל לפקוט, אמר בקול רם, תפרץ שמה. אמר, אני הולך. שכנעת אותי, אני הולך. תקלו עליו כולם ככה כמו איזה מסוגל, כאילו, זהו, עכשיו קיבלתי את ההחלטה, עכשיו, בתיאור הזה, עכשיו אני הולך, זהו, נגמר. כל הנקרא בשמי ולכבודי, הוא, כן, כנגד עולם האצילות, שמשם צורך החיה שבחוכמה. כל הנקרא בשמי ולכבודי. תשימו לב. שמי זה אותיות שם יוד. מה זה שמי? תחלקו את התיבה לשתיים. שם יוד, שמי. זה שמי לעולם. כלומר, זה שם יוד לעולם. מה זה לעולם? בשביל העולם. כלומר, זה שמי, זה השם שנקרא יוד, לעולם. וזה זכרי לדור דור. אתם מכירים את הפסוק הזה, נכון? אז מה זה ההבדל בין שמי לבין זכרי? שמי זה שם יוד, וזכרי זה זכר את היוד, נכון? אז שם יוד וזיכרון של יוד. אחד לעולם ואחד לדורות. מה ההבדל בין עולם לבין דורות?
עולם זה
כללי? לא, עולם זה...
דור ודרך?
מה? יפה! מקום ונפש! זה תמי לעולם, אז לעולם אתה יכול לתרגם לעולם, אבל גם לעולם. ודור, דור זה כבר דורות, זה כבר זמן. כלומר, אני מתלבש במימה של המקום ובמימה של הזמן. כמובן, במימה של הנפש. ושל של, של, של כל המדרגות האלה, של המשולש הזה. אז אותיות של יוד שבחוכמה שולטת בעולם האצילות. אז היוד, אם עכשיו תחלט את זה ליוד כבר כבר, על איזה עולם שולטת היוד הראשונה? על עולם האצילות, נכון? היא מקבילה לעולם האצילות. בצירות לחוכמה. וכן מספר כבוד הוא בסוד למדבט נסיבות חוכמה. כמה זה בגמטריה כבוד? 32. כלומר, כבוד זה כמו למדבט, כמו לב. ומה זה למדבט? נסיבות של החוכמה. לכן, הכבוד זה בעצם החוכמה שנתגלה ב-32 נתיבות. אתם לא איתי. מה זה כבוד? זה מצחה, נכון? כובד. אוקיי? איפה מתגלה הכובד? מצחל. למטה, נכון? זאת אומרת שהיוד העליונה היא חייבת להיות עד הסוף. היא המצחל של כל הדבר הזה. לכן הכבוד, איך קוראים לכבוד בצירות? מלכות. ברוך שם כבוד מלכותו. אז הכבוד זה המלכות. אז אם אני מדבר על היוד כבר עם המונחים של כבוד, זה אומר שהחוכמה חייבת להגיע למלכות. אם היא לא הגיעה למלכות, לא קרה כלום, לא סיימנו את העבודה. ברטיב, יצרתיב, תשימו לבריאה, יצירה. אף עציתיב. בריאה, יצירה ועשייה. כלומר, זה לא שימצאנו עולמות, זה פסוקים. הם קיימים, זה אמת. ורטיב יצרתיב אף עשיתיב, הוא מפרש ברטיב. מה יש בבריאה? איזה חלק יש? מה יש בבריאה? איזה חלק מהגוף? הנשמה. אתם זוכרים? נשמה בבריאה, נכון? דה נשמתה קדישה, זו הנשמה הקדושה, ששורשה מן הבינה שהיא סוד הראשונה בשם הוויה. איפה זה פה? מופיע. נכון?
זה
בריאה זה עוד ראשונה של הבריאה? ראשונה. בסדר? השולטת בעולם הבריאה, והיא עולם המחשבה. זה עדיין מוח שבא. החוכמה שבתוכה, מחשבה, מוח שבא, שהיא עולם המחשבה, כי היא נתקנת על ידי מחשבות טהורות וקדושות. כלומר, איך אני יכול, איך אתם יכולים לתקן את החוכמה שלכם? אפשר לתקן חוכמה? אפשר לתקן בינה? על ידי מחשבות טובות. כלומר, כשמחשבה רעה מגיעה אליך, תדחה אותה, תעיף אותה. ובמקומה תכניס מחשבה אחרת. לא חשוב איזה מחשבה מגיעה אליך, אם אתה רואה שהיא רק מחבלת בך, או מפחידה אותך, או גורמת לך לחולשה, תדחה אותה. אל תחשוב עליה. תכניס עכשיו מדרגה של קודש, תקרא תהילים. בסוד ראותה דליבה שבדינה. כלומר, תשנה את המדרגות האלה, שהמדרגות האלה תישארנה תמיד טהורות, מעוגנות בקודם. יצרתיב, יצירה. איזה יצירה? רוח, נכון? מה זה רוח? אחראי על מה? על הדיבור. רוח ממללה. הדיבור מאיפה הוא יוצא? מהרוח. מי שאין לו רוח הוא לא אדם שמסוגל לדבר. אדם שמסוגל לדבר, כן? יש אנשים שלא מסוגלים לדבר. אני לא מדבר על אימים, אני מדבר שהם לא מסוגלים בכלל להעביר מסר. מה חסר להם? רוח. כדי לדבר צריך לקבל רוח, צריך לבנות את הרוח של עצמך. אם אין לך רוח, לא תוכל לדבר.
אבל זה גם יצירתיות.
בסדר. עכשיו, מה זה, איך בונים רוח? אותיות, רווח. כלומר, תסוק בין המילים. אדם שרוצה להעביר מסרים, צריך לדעת. תנשום, להעביר את מה שיש לו להעביר בחיתוכים. אדם שלא יודע לדבר, הוא זורק.
אז זה גבורות,
צריך להיות. יפה, יש בתוך גבורה. יש חסדים,
זה
גבורות.
זה גבול זה
עשר. אותו דבר, יש בתוך עבר, ועכשיו אנחנו בתפארת. מה יש בתפארת? חסדים, זה גבורות. אז מי שלא מדבר בנחת, מי ש... אין לו רוח, חסר לו רוח. אז תקנה רוח. איפה קונים רוח? תלמד לדבר בנשימות כדי שהמילים שלך תהיינה חתוכות, כדי שיבינו מה אתה אומר. תכניס רווחים. אז זה נקרא יצרתיב דה רוח ממללה. זהו הרוח שעל ידו כוח הדיבור. ששורשו בזה הרמתי, שהוא סוד עוד וב בשם הוויה.
אני יכול
לקרוא
לזה
תפארת? כן. השולט בעולם היצירה. אז תקרא לזה תפארת, כי קוראים לזה תפארת. ומיני חיוון ממללים, שמכוחו החיות, חיות הקודש אפילו מדברות. יש להם רוח, הקודש. כלומר, מה זה רוח הקודש? דיבור.
נכון.
קדוש. דיבור שבא מהקדושה, זה נקרא רוח הקודש. כי זה רוח, רוח זה דיבור, לא לשכוח. וקודש זה קודש, זה חוכמה. כלומר, מי שמדבר בחוכמה, יש לו רוח שבא מהקודש. רוח של הקודש. ועולם היצירה נתקן על ידי דיבורי התורה והתפילה. מלמדים אותנו איך מתקנים את העולם הזה. על ידי תורה, כלומר בכל רם. לא כאילו אתה קורא איזה רומן. אתה קורא תורה בקול רם, אתה מבטא את המילים, אתה אומר אותם בקול, אתה שומע אפילו לאוזניך, שאוזניך שומעות את דיבוריך, אתה מתקן בזה את עולם הרוח שלך, את היצירה שלך. עכשיו אנחנו יורדים לקומה התחתונה, עשיתים דה נפק. זה החלק התחתון של הנשמה שנקרא נפש. זו הנפש ששורשה במלכות, שהיא סוד האחרונה בשם הוויה. השולטת בעולם העשייה. כלומר, איך אני מתקן מלכות? על ידי עשיות. הדיבור הוא קודם לעשייה, הוא מביא לידי עשייה. יש מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, המעשה שלך צריך לחסום את עשיית, את דיבורך. כל שמעשיו מרובים בגלל שיש לו חוכמה, מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. למה היא מתקיימת? כי יש לה כלי שמקיים אותה, את החוכמה הזאת. אבל אם החוכמה מרובה מהמעשים, מה זה אומר? שיש לו הרבה אור ולא מספיק כלים. אז החוכמה שלו לא מתקיימת, אין לה כלום בעולם הזה. בסדר? זה סמן עשייה ששם עניין העשייה. אז מה זה עשייה? קונוטציה של... כל פעם שאנחנו מדברים על עשייה זה תיקון. אשר ברא אלוהים לעשות, עשייה זה תיקון. מה זה תיקון? אורות בכלים שווים. בסדר? זה נקרא תיקון. מה זה לתקן משהו? איך אני מתקן משהו? מה זה לתקן? אני רוצה לתקן את הכל. מה אני, איך אני...
למקור שלה.
לא למקור שלה, לייעוד שלה. כלומר, כל עוד ולכוס הזה, הזאת, אין מים בפנים, אין נוזל בפנים, היא לא שווה כלום.
זאת אומרת, תיקון שאתם יכולים לעשות את זה, יוכלו להשתמש בו בחזרה.
ואתה משתמש בו.
לא בצורה.
יפה. איך אני מתקן בכנסת? מתפללים בו. הבנתם? מה זה לתקן? אתה מכניס את הייעוד לפעולה. אתה מפעיל את זה, פשוט מאוד. אתם מבינים איך זה עובד, מה זה תיקון? אז אשר ברא אלוהים לעשות, מה זה לעשות? להביא את האורות של הבריאה בתוך הבריאה עצמה.
אם אני פועל ככה, העולם הבא שלי
הוא עכשיו? בוודאי. למה העולם הבא זה עתיד? אתה אומר את זה בעובד. העולם שבא. לא אמרת העולם שיבוא.
וזה שבא לתמרד,
איפה עלה? אתה מדבר על העבר או על ההווה? אני יודע שאצל הישראלים הממוצעים, כן? העבר וההווה מתבלבלים. למשל, אתה תמצא כל ישראלי מצוי, תגיד לך, נראה לך? אין דבר כזה נראה לך. נראה לך זה היה אתמול. אתה מדבר על עכשיו, אומרים נראה לך. לך תלמד את זה את הישראלים. אין דבר כזה נראה לך. נראה זה היה אתמול. אז עולם הבא זה עכשיו. באמת? בוודאי. אבל אנשים לא יודעים את זה. נדמה לך זה עכשיו? אם אני רוצה לומר את זה על אתמול, איך אומרים? נדמה לך. לך תלמד את זה. אתמול זה נדמה לי. היום זה נדמה לי. היום זה נראה לי. נכון? אז בוודאי, רק שבבה לא מבחינים את זה. נכון? דהיינו, שנתקנת על ידי עשיית מצוות מעשיות. אז אנחנו חייבים לעשות את זה דרך מצוות. כי מה זה מצוות? אור אלוהי במעשה אנושי. כן, לעשות מצוותיך חפצתי. אני לוקח את המצוות שלו ואני עושה. כלומר, אני גורם להבאת כלים כדי שהאור שלו יתגשם, מתממש לעולמי. בתורתך בתוך מעי, מה זה אומר? שאני אוכל אותך. כלומר, מתי אני אכיל לומד תורה? שאני אוכל. בסעודה. כל סעודה. כן, כל סעודה. אם היית אוכל בכוונות, היית תלמיד חכם עצום, בלי ללמוד.
בליצה, אבלה.
כן, אבלה, זאת הבעיה. זאת הבעיה. כן, הכהנים היו אוכלים קודשים, חוזרים לבית אחרי מילואים, אבל על הזמן. אתה הולך למילואים, חוזר ילד, נכון? זורק זיתים בתוך קופסאות, אין לך מה לעשות. תעמם לך שם כדורים בתוך זה. אתה הולך למילואים בבית המקדש, אתה חוזר? אורות, תלמיד חכם. למה? אכלת בשר קודש, עם כוונות. כל הכהנים אוכלים בכוונות, הכהן שם החכם אומר להם, עכשיו אתם מכוונים ולעיסה ראשונה כך, לעיסה שנייה ככה, לעיסה שלישי, אתה אוכל, 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 אתה רק מגלה קודשים. נכון, נכון. מה עשה האדם הראשון? מה המצווה שלו? לאכול? רק לאכול. אם היינו אוכלים כמו שצריך, היינו אוכלים למשל עכשיו סבת, הערב. מה אתה צריך לאכול? זה סבת, לא תעודות של סבת. תעודת סבת. אתה אוכל את הסבת. דיסים בתוך הסבת עצמה. פעם אתה אוכל את השיר, פעם אתה אוכל את הבוט, פעם אתה אוכל את הסף. זה. אכלת פעם סבת?
לא.
אכלת קוטקוט בסבת, אכלת סלט בסבת, אבל לא אכלת את הסבת. תאכל את השבת, תראה מה זה מוצא את השבת. זה משהו אחר לגמרי. זה לא מטורף, זה...
מטורף, אני לא
מתאמה אף פעם. הנה, אתה שם, בעזרת השם. לפחות במחשבה, ברצון, בהתפוצקות.
מרגיש כמו קור.
דסריה ברמח פיקודים, כמלכות תורה ברמח מצוות עשה, כנגד כל ההוויה שלי. אני רמח, כל כולי רמח וחסה. רוצה לומר שהיא נפטרת על ידי קיום המצוות, מצוות עשה והן מצוות לא תעשה. סיימנו את תיקון תבדת, רבותיי. תעשות סיום, צריך לעשות פה סיום. תשאיר איזה סיום, נו? תשאירו סיום, נו? זה שמו לנו את זה במטוס. כל פעם שמגיעים, כמה טוב. כן, אני גם עברו לי 10 ימים, חשבתי שזה 5 שנים. בלי אריק איינשטיין. ארוך מאוד.
אחלה מרחיב. זה
המלצה. בגלל זה אני לא הולך, אני טס.
אל תתפסה.
ובעזרת השם. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו בתיקון 23. תיקונה 20 מפלט. רבותיי, התיקון הזה הוא התיקון הקצר ביותר. תשימו לב, זה רק הקטע שאתם רואים בצד ימין. כלומר, עוד 5 דקות אנחנו כבר בתיקון 24. נכון. אמר רבי שמעון, מה שכתוב בראשית, אתם זוכרים את המקור של תיקוני הזוהר, שאנחנו דורשים את המילה בראשית. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, פשוטות הגן עלינו, מה שכתוב בראשית היא אותיות ברית אס. הוא מפרש ברית, מי זה ברית? דעת צדיק, בירית זה הצדיק, היסוד הנקרא צדיק, כלומר ספירת היסוד נקראת ברית. לא סתם אנחנו אומרים ברית מילה, כלומר אנחנו עושים קשר, ברית פירושה קשר, נכון? לעשות ברית, לקרות ברית בין אדם לחברו, בין חברים, זה יסוד, היסוד הוא מחבר, לכן הצדיק נקרא ברית. עכשיו הברית זה אס, אז זה כאילו תגיד במקום ברית אס, יסוד אס, הבנתם? כי איקרא היסוד נקרא קול, הנה מה שאמרתי לך לפני כמה דקות, היסוד נקרא קול כי הוא כללות החמיצה, 5 גבורות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, הוא שלעצמו לא נחשב, אבל בגלל שכל 5 כלול מ-10 זה 50, כף למד, זה 50, לכן הוא נקרא קול, כף למד. איפה הוא נמצא הקול? למעלה או למטה?
למטה, בחוץ.
לא, למעלה ולמטה, כי הוא מקשר עליונים ותחתונים. כי קול בשמיים ובארץ. אתה אומר את זה, נכון? כשאתה מוציא ספר תורה, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוז. כי כל, זה כבר היסוד, בשמיים ובארץ, הוא מחבר עליונים ותחתונים. לך אדוני, הממלכה, סמכות. כלומר, כל מי שמוציא ספר תורה מקובל. כולם אומרים שורות, כן, רק הם אומרים את זה בצורה קיר, אז זה כאילו עובר ככה, לא תמין לב. אבל אתה יודע. על שם חמש גבורות שנמשכות בו מן הדעת וזהירנטים. אז מה נמשך בו ביסוד? גבורות וזהירנטים. למה דווקא גבורות ולא חסדים? לא, הוא ממשיך הכל, אבל פה אנחנו מדברים על ברית. אש. ומה זה אש? גבורות, כלומר זה ספציפי עכשיו, אנחנו מדברים רק על העברת הגבורות.
אש אני מתאר אותה לשיחת
גבורות? בוודאי, מה זה אש? מה אם זה חסדים? איזה גבורות? אוקיי? אז בואו נתחיל עוד פעם. ברית זה היסוד הנקרא צדיק. כל זה היסוד שנקרא כל. על שם חמש גבורות שנמשכות בו מן הדעת וזירנטים, וכל אחת תלולה מעשר, שביחד הם חמישים כמספר כל. והגבורות הם סוד אש שבברית. הוא התייחס רק לחלק שנקרא אש. זה לא שהיסוד לא מעביר חסדים, הוא מעביר גם חסדים. אבל כאן הוא מתייחס לברית אש, לצירוף הזה של בראשית. כישורה זה כל איברים בגופה, והיסוד הוא הקשר המקשר את כל איברי הגוף בשעת הייחוד. כלומר, מי מזווג בעצם? כל הגוף. דרך היסוד. במילים אחרות, אדם שהיסוד שלו לא חי, שיש לו בעיה בדבר הזה, כן? בעמידת היסוד, זה אומר שהוא לא שותף וחי את המעשה שהוא עושה. הבנתם איפה זה נובע?
לא, לא הבנתי את זה,
אבל
אני
נדעתי שצריך
לכל הגוף.
אם לא כל הגוף מתכתף בעשייה הזאת, בעת כזה, היסוד לא יכול לחיות. הוא לא עומד. אתם מבינים איפה זה בא? זה בלי כדורים ובלי כלום. זה פשוט שהאדם לא נמצא בזיווג הזה. אם האדם עצמו היה נמצא כל כולו בזיווג, אין סיבה שהיסוד שלו לא יהיה חי.
הוא חי מכל...
בוודאי. כי כל האיברים נהנים מהאיחוד לפי שכולם נקשרים ביסוד. כלומר, הוא הקשר של כולם. הוא הדבק של כל הגוף. לכן הוא נמצא באמצע. ככה אדם תעמיד אותו על האיבר הזה, הוא בסיבוי נתקל. ככה תפס פנחס את זמרי בן תלול. משמה. נעץ שמה. את שניהם, והעמיד אותם ככה. ואמר עוד, חטא דאיהו תימניה יומים, עוד חטא שביסוד. מה זה עוד חטא שביסוד? שמונה ימי מילה, היסוד קשור לסמיני, נכון? למנצח על הסמינית. שדוד המלך כתב את המזמור הזה, למנצח על הסמינית, למי הוא התכוון? ליסוד, נכון? כלומר, האם הסמינית שלך פועלת? הבנת? אוקיי. אז עוד חצי ביסוד הוא סוד שמונה ימי מילה. שאלנו כבר כמה פעמים, אבל אולי לא כולם היו פה. כמה ימי מילה יש לך אתה?
יום אחד.
רק יום אחד, נכון? אם היה לך שמונה ימי מילה, לא היה נשאר כלום.
לא, אולי זה
נשאר. אה? זה עכשיו. אוקיי, אז למה קוראים לזה שמונת ימי מילה?
כל יום הוא מעביר את ה...
מה מעביר?
לארץ.
כי כל יום
סוף מעשה במחשבה תפילה, כל הזמן אתה בונה מדרגה מדרגה.
אבל מה אתה בונה? מה אתה בונה? מה קורה בשמונת הימים לפני שחותכים? מה קורה בתינוק? יפה מאוד. הזוהמה מתנקזת באותו מקום, בעורלה. כלומר, כל יום מהיום שהילד נולד מתחיל לזרום לתוך המקום הזה של הברית חלק של רעל. רק ביום השמיני כולם מרוכזים באותו מקום, ואז אתה יכול לחתוך, כשאתה חותך בחיתוך אחד, חתכת בעצם את כל המדרגות של הזוהמה של התינוק הזה שהתנגזיתה. על זה אמרנו בשיעור, מאחד מהשיעורים, שאצל אברהם זה לקח 100 שנה, כדי שהכל יתנקל. לכן הוא לא יכול היה לחתוך ביום השמיני.
כל
תינוק שלא חותך
ביום השמיני,
אז עדיין לא יתנקל. אז כל מיני הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים כדי לתת לו עוד זמן. כולם נולדו ערב, חוץ מכמה שנולדו מעולים, אבל גם מי שנולד מעול עושים לו סימן. בסדר, לא חשוב. למה שמונה ימים? תגיד אתה. נכון, זאת אומרת שביום השמיני מה אתה עושה? לא, מבחינת המיקום של הספירה, אבל היא בעצמה היסוד היא שמינית. איך היא שמינית? מה זה שמינית? מה זה שמינית? למה היסוד נקרא שמינית? אתה אומר בצדק, היסוד נמצא במקום תשיעי, אז למה קוראים לו שמונה? יפה מאוד. זה הבינה. כלומר, כשאתה בעצם מעל את התינוק, אתה מקשר אותו לעולם הבא. אל תדאג, הוא פה. זה בהווה. אתה פשוט פותח לו שר להיות מקושר לעולם הבא.
זה גם מלאים את המלכות.
נכון. גם מת מלאים אותו. אם לא הספקנו למול אותו לפני מותו. בסדר? בגלל זה גם רוחשים בתערה שמתעסקים במת, רואים אם הוא מל או לא. אם הוא לא מעול, אז מלאים אותו. ואז מחברים אותו מיד לעולם הבא. והיסוד נקרא חטא. לפי שהוא ספירה שמינית מן החוכמה ולמטה. הוא מפרש כי אות ברית מילה היא כאין אות שבת הנקראת גם כן ברית. כלומר, כך את הימים, שבת זה הברית מילה של הזמן. בסדר? יש בגוף האדם יסוד ברית, יש בזמן גם יסוד. איפה היסוד של הזמן? שבת. אוקיי? כי שמונת ימי המילה, אילון שיעורה זה שבת. כן, כנגד שיעור תחום שבת, זה אותו דבר. אלפיים לכל שבת, נכון? אסור לשאת מתחום שבת, מהמקום, אלפיים אמה לצפון, אלפיים לדרום, אלפיים למזרח, אלפיים למערב, כמה זה בסך הכל? שמונה. נכון, זה שמונה. זה אותו דבר, זה מה שאנחנו אומרים. בוודאי. לא, מעל הזמן. יסוד, שמונה. מעל הזמן. זה קשור לזמן. אמרתי לכם, איפה היסוד? למעלה או למטה? אמרתי לכם, למעלה ולמטה, כי כל בשמיים הוא בארץ. אז הוא מעל הזמן שנכנס בתוך הזמן. הנה, שבת עוד מעט נכנסת. מאיפה היא נכנסת? נכנסת, כשאתה אומר שבת נכנסת, באיזה שעה נכנסת שבת? לאן היא נכנסת? לא, תענו לי, לאן היא נכנסת? יפה. אז איפה היא? מחוץ לזמן. אז תסבירו לי עכשיו איך דבר שהוא מחוץ לזמן נכנס לזמן. זה הסוד הגדול ביותר במציאות שלנו. בסדר? יהיו טרל אלפין אמין לכל שר. שהוא שני אלפיים אמות לכל צד, לארבע רוחות העולם, וביחד הם 8,000 אמה. אותו דבר. כשאתם הולכים להדליק בעזרת השם יום שלישי בערב, לא הזה, אחר כך, נרות חנוכה. כן, אתם תדליקו. 8 בסוף. נכון? מה זה השמונה האלה? זה הכסף שלנו לעולם הבא. לכן באיזה קומה נמצאת החנוכיה? של הברית. אתה צריך שהחנוכיה שלך תהיה בקומה של הברית מילה.
צריך
להוריד את האור למטה. הנה הסוד. מי שמדליק חנוכיה למעלה, הוא לא הבין בכלל מה קורה. החנוכיה צריכה להיות בקומה של הברית מילה שלך. ואתה עכשיו, כשאתה למדת את זה, כשאתה תדליק את החנוכיה, אתה תכוון להדליק את מי? את היסוד שלך בקודם. שמה זאת הבעיה שלנו, נכון? והתיקון שלנו שם. שם אנחנו צריכים להביא אורות של קודש. לנטרה בהון עוד שבת, לשמור בהם עוד שבת מלצאת חוץ לתחום. אותו דבר שאתה שומר את הברית שלך, שלא תצא מחוץ לתחום. אסור לך, נכון? ללכת למקומות אחרים, צריך להיזהר עם זה. אותו דבר, שבת, אתה לא נותן לזה לצאת חל ושלום. הוצאה בשבת זה איסור. כדב נדע, עינון שמניה יומים תחום לקבלה בהון עוד ברית. כאן זה הם שמונת ימי המילה שהגדיל הקדוש ברוך הוא שאז התינוק ראוי לקבל בהם את עוד ברית. כלומר, חייבים להיות שמונה ימים בעולם שהתינוק יעבור לפחות שבת אחת. כי אם לא היו שמונה ימים, אז יכול להיות שהתינוק לא היה עובר שבת והיו מלאים אותו בלי שהוא בכלל יכיר מה זה שבת. שיהיה שמונה ימים חייב שתהיה שבת אחת בחיים של התינוק לפני שמלאים אותו. בסדר? למה זה חשוב שהוא יפגוש, הוא יפגש עם הברית של הזמן לפני שהוא נפגש עם הברית של המעור? כמובן אם הוא נולד בארץ ישראל הוא גם הברית של המקום, אז מעלתו עוד יותר גבוה מאשר להיוולד בחוץ לארץ. ולנטרלה בהון ולשמור את אות הברית בכוח ספירה השמינית שהוא היסוד. ולה יתעביד באות ברית חילול, שלא יעשה באות הברית חילול, כלומר חלל. מת. לא רק זרע לבטלה, לחלל. עצמו זה לספר בבריתו. מה זה לספר בבריתו? זה לא רק זרע לבטלה, זה לספר בקשרים. הרי אמרנו שהברית זה הקשרים בין כל האיברים. אם חז ושלום לא, אין ספר בין כל האיברים שלך, אם אתה לא אחד, זה כאילו שאתה מספר בברית. תבינו, אני אומר עכשיו דבר מאוד מאוד עמוק. אני מדבר על זה. למה אנחנו אומרים בשם כל ישראל? עכשיו אתם מבינים מאיפה זה הכל הזה? מה זה כל? יסוד, אמרנו עכשיו. זאת אומרת, בשם היסוד שנקרא ישראל, אני עושה את המצווה הזאת. אם חז ושלום אתה יוצא מהכלל, לפי שעושה את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, זה נקרא רצה. אתם מבינים מה זה? כמה זה חשוב? זה גם היה חלק מהשיעור שלך. זאת אומרת, אם אני עושה את המצוות בשם כל ישראל, אני עושה אותם בשם היסוד, אני אקרא עם ישראל. חז ושלום, אם אתה לא אחד, אתה בבעיה. אתה באלמה בפירודה. אתה בעולם של חתנים. אתה בעולם של החטאות. ולכן זה נקרא איסור עריות. כן, במקום להיות עריות, הפכת להיות עריות. ומה זה עריות? תער ובקה, תער ובא. ערו, ערו עד היסוד בה. זה ערבה. הערבה זה בעצם חז ושלום ערו, ערו עד היסוד. זה חבלה ביסוד עצמו. חבלה בגילוי, חבלה בתרגום של המימדים הפנימיים כלפי חוץ. זה מה שעשה, רצה לעשות שרו של עשיו ליעקב בפרשת השבוע. הרי איך הוא פגע בו?
קרוב.
סם, מה זה קרוב? סם. זה רק לשון נקייה. פגע בו שם. זאת אומרת שהוא רצה בעצם לפגוע בעתיד של עם ישראל, באיברי ההולדה, באיברי הגילוי, בגילוי השם של השם בעולם הזה. וברוך השם יעקב אמנם תולע, אבל כשהוא מגיע לשכם הוא כבר שלם. שכם זה היסוד. כמה זה בגימטריה שכם? כמה זה בגימטריה שכם? אל תגידו סתם דברים.
360.
מה זה 360? זה הכללות היסוד, 6 כפול 6 כפול 10. כלומר, שכם זה, מה יש בשכם? שכם. מה זה כף? זה השם של כף, כלומר הכף שמתגלה בשכם. מה זה שם? איזה ספירה זה? מלכות, ברוך שם, כבוד, שם, זה מלכות. מה זה כף? הכתר שבמלכות זה נקרא שם. מי עושה את החיבור בין הכתר, המקור, לבין התוצאה המלכות? היסוד. כי הוא מחבר בין כל האיברים. בסדר? אז המקום הזה שם הוא המקום שמוכן ל... מיועד, מועד ל... שמועד לפורענות. למה הוא מועד לפורענות? כי זה המקום הכי חלש שלנו. שם אנחנו כל הזמן נופלים, במיוחד באלף השישים. שזה תיקון הכללי. למה רבי נחמן קרא לזה תיקון הכללי? מה זה תיקון הכללי? הוא הכל. מי שחז ושלום פוגע שם, פגע בהכל. ומי שמתקן שם תיקן, הכל. אז זה נעשה שם לתקן. במילים הכי פשוטות, אל תמנע מכל האורות לעבור דרך הצינור הזה כדי להגיע למלכות. כי אם לא אתה מאחר את הגאולה. בגללך אי אפשר כבר להחזיק מעמד. הגאולה צריכה להתגלות. ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף זה היסוד הזה. הוא לא יכול להתאפק כבר. על כל העומדים עליו. מי זה העומדים עליו? כל הספירות. כולם עומדות עליו בשביל. אם הוא לא פותח, מה קורה שם? האורות באים ומצטברים, מצטברים, 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 בסופו של דבר הוא מתפוצץ. ואז הכל בבת אחת. זה מה שהולך לקרות בביאת המשיח. הכל מתנקל שם, וברגע אחד, כן, פתאום יבוא המלך אל החלוק. זה בבת אחת יהיה, כמו שהיליצו את יוסף תוך כמה דקות, מיד עושים אותו מן הבור, לוקחים אותו, מגלחים אותו, מלביזים אותו, אתה לא מבין מה קורה. מה קרה? כל הזמן הוא היה בבקרה, אחד לא שם לב. ככה זה ביאת המשיח. זה הפתעה גמורה. הגילוי, כן? המהלך הוא מהלך איטי, שרק מי שלומד פנימיות רואה אותו, אבל הגילוי, בסופו של דבר הוא מהיר מאוד. ולכן כל שנייה צריך להתכונן לגילוי הזה, למרות שהמהלך הוא מהלך איטי.
האם
הם יקראו
לו
כדולי על הזמן המכון? לא, פשוט מאוד, כי אנחנו קצת קצי הבנה. צריך לסכן את המלכות בכמה תיקונים. כמה תיקונים צריך לעשות למלכות? 24. אז אנחנו עכשיו בתיקון 24, אנחנו מחווים ל... קצת את הבחינה על ידי זה שאנחנו עוזרים לאורות לקדוש ברוך הוא לגלות את האורות שלו בעולם הזה. אז אנחנו בעזרת השם מכוונים להיות הצינורות הראויים לגילוי אור אינסוף בבחינה. אנחנו נתחיל בעזרת השם. סיימנו עכשיו תיקון שלם, תשימו לב רבותיי, היום סיימנו כמעט שלושה קיומים, שלושה, כן, מאמרים, שזה דבר מאוד עצום, כן, וכאילו למדנו פה כמעט 10 שנים גמרא, בשיעור של 2.5, כך אומר הזוהר, זה לא אני אומר את זה. עכשיו למדתם 10 שנים גמרא בלילה הזה.
כן,
עוד כמה כאלה? שורש מאמר הבא הוא בזוהר הקדוש פרשת בראשית דף ה עמוד ב, ומשם והלאה זה כל המאמר, כל התיקון. ושם נזכר שרבי אלעזר הלך לבקר את רבי יוסף, הבן של רבי שמעון בן לקוניה חמיל. מספרים לנו סיפור, לכאורה סיפור פשוט, רבי אלעזר הולך לבקר את רבי יוסף, שהיה הבן של רבי שמעון. ורבי אבא הלך איתו עם רבי אלעזר, והם הלכו לבקר את רבי יוסף. וכאן הגרסה שרבי אלעזר ורבי יוסף הלכו בדרך. כלומר, הם כבר נפגשו, והם יוצאים לטייל ביחד, רבי אלעזר ורבי יוסף, וגם אולי רבי אבא יחד איתם. כלומר, הם כבר נפגשו והם בדרך. ובדרך נזמן להם אדם שהיה מחמר אחר בהמתו. אוקיי? מה זה לחמר?
להוביל מאחורה.
מה זה לחמר אחר בהמתו?
חמור, כמו חמור.
מחמר זה להדריך את החומר. בסדר? שהיה נשמת בנו, תמיד זה האיש הזה שהיה מחמור, היה מדריך את החומר. הבן של רב המנונה סבא. עוד פעם. עכשיו זה לא רב המנונה סבא, זה הבן שלו. כלומר, הם ראו ילד, או בן אדם, שהיה מחמר אחר בהמתו. ויחד עסקו בסודות התורה ובסודות תחום סבת. זה מה שהם עסקו. עכשיו, הם עוסקים בהליכה, תשימו לב. הם לא לומדים, הם עוסקים. כלומר, התורה שלהם היא בסוד עסק. במילים אחרות, מה קורה בעסק? אתה מנסה לפתח אותו כל שנייה, נכון? מה זה לימוד אמיתי? זה לימוד שמתפתח כל שנייה. היה לך מאמר אחד, עשית מזה מיליון. נכון? כמו שאתה עושה עם הכסף, צריך להיות עסקים, ביזנס. ובמאמר שלפנינו מזכיר רבי אלעזר עניין זה לפני אביו רבי שמעון. עכשיו כל המאמר הזה כבר היה, ועכשיו רבי אלעזר אחרי תקופה כזאת או אחרת בא ומספר לאבא שלו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ומבקש לשמוע גם מאביו סודות וחידושים שהוא בעצמו למד שם. אז הנה הסיפור. אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אביו, אבא. תשימו לב, קורא לו אבא. אסור לקרוא לאביו בשמו הפרטי. וגם לאמו. רק אבא ואמא. אבא. יום אחד, הווה נעז לענה ורבי יוסף. יום אחד, נספר לאבא שלו. הייתי הולך. לא הלכתי, הייתי הולך. מה ההבדל? מתמשך. הייתי בזמן הליכה עם רבי יוסף בדרך, ואתה ברי דרב המנונה סבא מהרו עלמא. דברים פשוטים כאילו מה, טריוויאליים. בא רבי, בא בנו של רב המנונה סבא מהעולם העליון. אתה בא מספר לאבא שלך, בא, הלכתי לטייל, ראיתי נשמה ירדה מעולם העליון ומחמרת. בטח, אבא שמה אומר לך, אלך ללך לחדר, מהבול, כן. התחרפנת, מה אתה מספר לי סיפורים כאלה? אצלנו כאן זה כבר כאילו נורמלי. עכשיו, איך הוא בא? בדיוקנד על מה? בצורה ובלבוש של העולם הזה. הוא אומר, אני ידעתי שזה סתם תחפושת. ראיתי אחד, ידעתי מי זה. בא מתלבש, רצה לעבוד עלינו, כאילו אנחנו לא יודעים אותך. והזדמן לן, בארחה כגבנה במחמר בתר חמרים. ונזדמן לנו בדרך כמי שמחמר אחר חמורים. כאילו התחפש. עכשיו אתה אומר לעצמך היום, וואי וואי, שמה בטח ראיתי כאלה ואני לא יודע מי זה, בשוק, במקולת, וזה, כמה כאלה. מבואר בשער מאמר רשב"י, כי כשרק נפש של הצדיק בא לעולם הזה, אז היא מתדמה בדמיון מחמר אחר בהמות. כלומר, מי ירד? עכשיו אנחנו לומדים את זה ממקום אחר. כשאומרים שזה, הפונקציה הזאת מחמר אחר בהמות, זה רק הנפש, לא חלק עליון. במילים אחרות, הצדיק הזה ירד רק בנפשו כדי לסיים עבודה שהייתה קשורה לנפש.
נפש זה עשייה.
כן. אבל למה רק החלק הזה ירד? לא הנשמה של אותו צדיק ירדה, רק הנפש שלו. כנראה שהוא בא להשלים משהו בנפש, בגובה הזה. ופעיל לן, עכשיו, אותו מחמר, שאל אותנו, אותי ואת רבי יוסף. כלומר, את רבי לעזר ואת רבי יוסף, מה סודו של הפסוק? כאילו אחד מחמר, פתאום שואל אותך שאלה. הלו, אתם שניכם, עשה בתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. אתם יכולים להסביר לי מה זה? יש לך כאלה ברחוב, לפעמים שואלים אותך איזה שאלה כזאת. ואמר, יהיו מילים ספירים, והוא בעצמו אמר על הפסוק הזה דברי סודות התורה יפים. כלומר, הוא שאל אותנו שאלה, והתחיל כבר לספר לנו מה הוא מבין מהפסוק הזה. עשה בתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. קודם כל, מה הקשר בין בית המקדש והיראה של בית המקדש לבין יראת שבתות? ברבי. אבל עם כל דע, בעיני לנשמה מתומך. אבל עם כל זה, אבא יקר שלי, אתה רבי שמעון, אני רוצה לדעת מה אתה אומר. שמענו מה הוא אמר. אבל עם כל זה, רציתי לשמוע מפיך סוד פסוק הזה. אומר רבי לעזר לאבא שלי. אמר לרבי שמעון, אז רבי שמעון עכשיו עונה לבן, ברי, תשימו לב, קורא לו, גם כן, בן, קורא לו בן, בני, בן שלי, בני חביבי, תראו איזה יחד, תשימו לב, זאת אומרת, אתם רואים את המכתבים של הרב קוק לילדים שלו, אתם פשוט בוכים, איך הוא מדבר לבן שלו, אנחנו, איך אנחנו מדברים לילדים?
בוא נעשה,
כן. צריך להיזהר, רבותיי, אני אומר את זה, אני מדבר על עצמי. תראו איזה כבוד, איזה יחד. בוודאי ברית איהו שקי לסבת. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, בוודאי שברית מילה שקול לסבת. כלומר, כך סבת בזמן, כך ברית בגוף, זה אותו דבר. כשמו שצריך שמירה לשבת, שלא להוציא מרשות לרשות, כך צריך שמירה לברית, שלא להוציא ממנו זרע לבטלה. ובדינדה, ולכן, בראשית, בשביל זה, מילת בראשית היא אותיות ירא שבת. ואנחנו עשינו כבר ברית אש. כלומר, תשימו לב שיש כעשר בין תיקון 23 לבין תיקון 24. אומר עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, צירוף חדש למילה בראשית. במקום ברית אף, ירא שבת. כלומר, מי שיש לו יראת השבת. זה אותיות בראשית, זה אותו דבר. הוא אומר שזה שקול, שמפרש סודו בתיקון הבא. תיקון 24. עכשיו אנחנו נתחיל את התיקון. עוד התחלנו, זאת הייתה הקדמה. במילים אחרות, עכשיו מסבירים לנו מה עכשיו מתחילים את התיקון. עד עכשיו זה היה הקדמה לתיקון. הנה, בראשית היא אותיות ירא שבת. זה התיקון, ככה מתחיל התיקון. אני רוצה להבין עכשיו מה העניין בין ברית לבין שבת. איך אני שומר בריתי, איך אני שומר שבת. הייתי אומר אפילו בהגזמה מכוונת, שמי ששומר שבת כהלכתה, ממש, בהכרח שומר את הברית. לא סתם שהוא משחק אותה שומר שבת. לשמור את השבת זה לא לעשות כאילו אני נבהר שלא להרים מוקצה וזה. זה בסדר, זה הפן המעשי. אבל לשמור בפנים, בלב שלי, כלומר מבחינתי זה שמור כמו יעלום. השבת מבחינתי זה... בחיים אני לא אלך לנסיעה ביום שישי, למשל. כל מי שניסה לשחוק ככה על חכמים ואמר אני אטוס ביום שישי ואני אגיע בשתיים, יש לי זמן, שבת מתחילה בארבע, כולם יצחקו. למה? כי בפנים אין לו יחס אמיתי לשבת. אז הוא משחק עם זה. אני ביום שישי בבוקר, אם אני צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אני מבוהל. לצאת ב-12 בצהריים כששבת נכנסת ב-6 בערב אני פוחד. אולי פנצר, אולי לא יודע מה, אני כמו מסוגל. לנסוע בכלל. אם אני לא נוסע ביום רביעי, מקסימום, לא נוסע אפילו ביום חמישי. לא יודע מה. רמזור באמצע השמיים. זה נקרא, כן, זה נקרא לשמור שבת. זה נקרא לשמור, לשמור, ממש לשמור בפנים, לתת יחס מיוחד, לבוא לבית כנסת כשעדיין יום וכולם רצים עדיין, עושים ספורט, עושים כל מיני דברים. המראה שהשבת היא חשובה לך, היא לא נכנסת בך, אתה נכנס בשקט אליה. אתה כבר מוכן ב-12, בצהריים, גם אם השבת נכנסת ב-4, גם אם נכנסת ב-8 בערב, או ב-9 בחוץ לארץ, שמרחם. ושבת מרסי תיבות, שבת, ברית, תורה. כלומר, המילה שבת זה שבת, ברית, תורה. כי שלושה דברים האלו צריכים לשמור ביראת השם. וזה שאמר שבתותיי תהה דחיל. ושבתותיי תהיה ירא מלחללו. כלומר, אל תהפוך את השבת ליום חול. זה נקרא לחלל. כי לחלל זה להרוג, נכון? זה נכון חלל. אתה רוצה להרוג את השבת? תחיה את השבת כמו שאתה חי יום רגיל. יום חול. זה נקרא לחלל את השבת. הפכת אותה לחורים, עשית בחלולים. ומילאי שבת אותי בלשון רבים, היא כנגד הבינה הנקראת שבת הגדול, וכנגד המלכות הנקראת שבת הקטן. הרי אם יש שבת הגדול, יש גם שבת הקטן. שבת זה זכר או נקבה? גם וגם. השבת הגדול, שאושו שבת לא. של הגדול, של מישהו שנקרא גדול. ושבת הקטן זה שבת של מישהו שנקרא קטן. מי נקרא קטן? מלכות. מי נקרא גדול? חסד. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על השבת של ה... גדול, שהוא בעל החסד, עוד יותר מחסד, עוד יותר גבוה מחסד, לא הגדולה, הגדול עצמו, כן? זה שבת הקטן, כלומר שבת של המדרגה הכי נמוכה, כנסת ישראל. ירא תורה, תהיה לך יראה מלעבור על מצוות התורה. אותו דבר, כמו שעכשיו דיברתי על השבת, אתה צריך להתייחס לתורה. תורה זה צריך להיות בשבילך שמירה פנימית, אהבה. הילדים שלך צריכים לראות שאתה מחבק ספרים, אתה כל הזמן עם ספר. אם אתה אומר להם, תלמד! אבל אותך מה פעם לא רואים. הם לא יכולים להתבשם מזה. הם רואים אותך כל הזמן רוחץ את הרכב, אבל אף פעם לא ראו אותך מנקה ספר, מלטף אותו. זה לא עובד. והיא כנגד התפארת הנקרא תורה שבכתב, וירא ברית שתהיה לך יראה מלפגום את ברית המילה. גם זה זעזוע גדול וצריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. השם יעזור לנו כי כולנו, יש לנו חולשות בדברים האלה, ולכן גם נפגענו במקום הזה, במאבק של יעקב עם שרו של עשיו, ואנחנו צריכים כל הזמן להיזהר מהדבר הזה, כי זה המנגנון השליטי, הרגל השליטית של המנגנון של עולם שנה ונפש. אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה, ויהיה רצון שבעזרת השם, משהו כזה, יהיה רצון שבעזרת השם נזכה לשמור ולהיות ירא שבת בכל התחומים של הדבר. שבת שלום.